פרק 65, זהו, עכשיו התחלנו להקליט.
התחלנו להקליט
אותך. דיברנו מספיק אוף דה רקורד פה, היה פה דברים.
היה דברים, כן.
נאמרו דברים.
נאמרו דברים.
הט-טקס.
אוריאל דסקל ושרון דוידוביץ', היה ידוע בכינויו בתור זה שמביא לי בראש, אחד ממני הרבים בקבוצת הפנטזי.
אחד מרבים מהדוידוביץ'ים שנותנים לך בראש.
לא, זה לא רק הם, זה כולם. אני חושב שיש רק שניים שלא מביאים לי בראש, באיזה שמונה קבוצות שאני חבר בהן.
לאח שלך יש פה.
אהלן, אהלן, בוקר טוב לכולם. אכן, משה דוידוביץ', האיש והאגדה, האיש והפנטזי, כל מה שאני לא יודע, למדתי ממנו.
אוקיי. הפרק הזה...
בחסות שלכם, בחסות סלח, שגם אם הוא נכנס למחצית, עוד היה נכבוש צמד, כי לא בחרתי אותו.
נכנס בדקה 67. טוב, הפרק הזה מוגש לכם בחסות הלוחם בספאם, השותף שלנו כאן, שהוא משיג לכם כסף. איך הוא משיג לכם כסף? שולחים לכם הודעות מכל מיני תאגידים חסרי פרצוף, חסרי
לא רק תאגידים, כן, חשוב להגיד, כל מי ששולח לכם הצעה מסחרית, שכלול בה בעצם כסף, זה מכאן מסחרי, ואתם מבקשים שהוא יפסיק, הם מחויבים לתת לכם את האפשרות שכבר אחרי ההודעה הראשונה, אתם לא חייבים לקבל את ההודעות האלה, גם באימייל, גם ב-SMS'ים, אם מישהו ממשיך להפגיז אתכם בהצעות מסחריות, ואתם אחרי שכבר ביקשתם עשר, תתחילו לקחת תמונות מהדבר הזה, אולי תדעו, כנסו לאתר שלו.
צילום מסך.
לא, עזוב, בוא שיכנסו להוראות ולא נראה
אנחנו, את אנחנו ניתן, משהו. אנחנו ניתן את הלינק לאתר, והוא ייתן לכם את ההדרכה המלאה, והוא ישיג לכם כסף, כי בואו תקשיבו לזה, אינבל, מאזינה שלנו, קיבלה 9,000 שקל לאחר שטבעה חברת מכוניות אחרי שהציפו אותה בפרסומות במייל. עומר קיבל 8,500 שקל על 17 הודעות, 17 הודעות, זה סייקו ביץ' שקיבל מבנק. ועדי קיבלה 15,000 שקלים על אס-אמסים שקיבלה לגבי ייעוץ של מיסטיקנים. דיום.
כמה אני מקבל מדסקל על כל ה-SMS'ים שהוא מציק לי?
לא הרבה, מצד שני, המיסטיקן זה די מבאס, כאילו, איך לא ראית את זה בא? איך לא ראית את הלוחם בספאם בא?
בדיוק, הלוחם בספאם, ילחם בשמיכם נגד מיסטיקנים וחברות אופטיקה ובנקים.
כנסו לאתר שלו, תראו את ההוראות.
מי שמציק לכם, כן.
יאללה.
אוקיי, טוב, אז אנחנו כמה שעות אחרי שרחים סטרלינג כבש שער ניצחון, שהוביל את מנצ'סטר סיטי ל-40 נקודות ב-14 משחקים, סי פרמייר ליג חדש. אני רוצה לתת לך נתון על רחים סטרלינג, שרון דוידוביץ'. 8 מ-13 השערים שלו, הגיעו ב-10 דקות האחרונות של המשחקים העונה. 5 מהם השיגו לסיטי 9 נקודות. 7 בפרמייר ליג, 2 בצ'אמפיונס ליג. 4 היו שערי ניצחון ו-1 שער שוויון.
בעצם מה שאתה בא להגיד פה, שמנצ'סטר סיטי, מעבר לגדולתה ופפיותה, ובאמת, דיברנו ועוד נדבר על מה שפפ גוורדיולה עושה, וגורם להרבה אנשים להזיל ריר, וגם הרבה אנשים לאכול את הכובע. זאת אומרת שאתה בעצם פה אומר, ואנחנו רואים את זה בשני המשחקים האחרונים, שמנצ'סטר סיטי לא משחקת טוב, שמנצ'סטר סיטי יודעת גם לנצח בפרגי טיים. זאת אומרת שגם אתמול זה היה הגול, היה 5 דקות תוספת זמן, והגול היה ב-95-03 או 04.
לא, הגול היה מתי ש... אתה יודע, מתי שהגיע הגול. השופט כבר רצה ללכת הביתה, רק אמר לו, יאללה כבר, נו.
זה בדיוק הפרגי טיים, ובאמת זה אופי של אליפות.
אני אגיד לך יותר, סטרלינג הוא מסי. לא, סתם, אבל מן הסתם, סתם, כן? עכשיו יצעקו עליי ו...
לא, המשכנו עליי, הכל בסדר.
אנחנו לא בלייב צ'אט עדיין, אוקיי?
עדיין לא.
התפקוד שלו במגרש מאוד מאוד מזכיר את מסי של ברצלונה אז, של פפ גוורדיולה. אני לא חושב שזה במקרה, כי סטרלינג, קודם כל הוא צעיר מאוד, כן? הוא כאילו איתנו מאז הנצח בערך, אבל הוא בן 21, 22, כן? ואני חושב שפשוט פפ כל כך חידד אותו, כל כך... היה וידאו כזה שהופץ באינטרנטים השבוע, שרואים את פפ מסביר לו איך להסתובב אחרי קבלת כדור ומסירת כדור עם הגב, ואז רואים איך הוא עושה את זה מול פיינורד, ואתה פשוט רואה שחקן כל כך הרבה יותר חד. איך שהוא קיבל את הכדור אתמול נגד סאות'המפטון, איך שהוא קיבל את הכדור באגף, אמרתי, זה שער. כאילו הרגשתי את זה, כאילו גם אמרתי את זה לכלב שלי, הוא לא יכול להעיד, אבל אמרתי לו את זה, אמרתי לו, תראה, זה הולך להיות שער, ופשוט זה היה שער, ויש כזאת תחושה אצלם.
סטרלינג, בוא נזכיר, הגיע כעברה היקרה ביותר, האנגלית היקרה ביותר בכדורגל האנגלי, כמה 59 מיליון פאונד למנצ'סטר סיטי, ולא הצליח, אצל פלגריני, לא, בטח לא יחסית לכספים, לא מבחינת המספרים, וזה עוד אחת מהגדולות של פפ גוארדיולה, הוא באמת מצליח להוציא את המקסימום משחקנים שבמקומות אחרים אולי לא היו מצליחים. אתמול הייתה לי שיחה לפני אחד השידורים עם זאביק זלצר, דיברנו על ממפיס דפאי, ממפיס,
שלא הצליח בצמרת
במנצ'סטר יונייטד, לא הצליח במנצ'סטר יונייטד, ועושה פלאים עכשיו בליון. אני אומר, נגיד, זה שחקן שהייתי רוצה שיהיה בידיים של פפ גוארדיולה.
כן.
אתה יודע, יש שחקנים ממש מוכשרים, שיש להם הרבה כלים, גם מעבר לכישרון, שאתה צריך את המאמן הנכון, ופפ הוא המאמן הנכון לדברים האלה.
לא כולם אבל מתאימים לרמות האלה מנטלית כנראה. נגיד, לקזט, עדיין לא בטוח שהוא מתאים. לוקאקו, עדיין לא בטוח שהוא מתאים.
אני חושב ש, קודם כל זה לא מתאים בכלל, כאילו יש שחקנים ברמות מאוד גבוהות, נגיד זלטן איברהימוביץ', שסוג האמנון של פפ לא מתאים להם. האינטנסיביות הזאת, הירידה לפרטים. יש אנשים שפשוט לא מתאים להם הדבר הזה. סטרלינג הגיע מליברפול של ברנדן רוג'רס, וברנדן רוג'רס הוא מאוד פפי.
הוא כן דקדק.
כן, בעניין של הדקדוק והמיקרו-מנג'מנט וכאלה. ואנחנו רואים שסטרלינג קמל תחת פלגריני. פשוט לא היה לו... הוא היה רך מאוד איתו, פלגריני. כלומר, הוא לא נתן לו הוראות וזה, ופפ גוארדיולה מגיע... טק, 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 אומר לו בדיוק, נותן לו את כל החידודים המתאימים, ואנחנו רואים שזה פשוט עובד, וזה עובד ברמות הכי גבוהות, בזמנים הכי חשובים.
הייתי מתאר את פפ גוארדיולה מבחינת אימון כמעין גרזן, זאת אומרת שעד שהעץ לא מנוסר...
גטוסו,
לא, אבל מבחינת הירידה לפרטים הקטנים, מה שקורה השנה במנצ'סטר סיטי, יש עוד סיבות לכך שזה לא רק פפ, יש היחלשות, אולי נדבר על זה גם בהמשך, היחלשות של אמצע הטבלה ומטה באנגליה, זה קורה בגלל כל מיני סיבות, יש את הכסף הגדול שתמיד אוהבים להזכיר את זה, זה חייב להיות מוזכר, אבל צריך להזכיר שעוד מאמנים גדולים בכדורגל העולמי מוציאים סכומים, בין אם זה 50 מיליון פאונד פחות או יותר, זה באמת לא כזה קריטי, זה באמת מה אתה עושה עם הכסף ופפ, מה שאנשים שוכחים, ואני יודע שיש איזה בונטון עכשיו לצאת נגד פפ גוארדיולה, בטח אחרי השנה הראשונה שלו, אבל שוב, יכול להיות שהוא יצליח, יכול להיות שהוא לא. יש מאמנים שמשנים היסטורית את המשחק.
נכון.
רניוס מיכלס והריגו סאקי גם, כמובן, וקרויף כמובן, ובעידן שלנו, בדור שלנו, זה פפ גוארדיולה.
גם מוריניו, מבחינת המשחק, לא בהכרח לצורה אסתטית יותר.
מוריניו, הנה הבדל בין פפ למוריניו. מוריניו צריך לזכות בתארים. פפ צריך לזכות בתארים בדרך מסוימת. זה ההבדל בין השניים. זה התווית שהם יצרו לעצמם, וזה במובן מסוים משהו יותר קל למוריניו.
אנחנו מסתכלים, אפרופו מאמנים ששינו את המשחק, אנחנו, ועכשיו זה גייטווי לשיחה הבאה. כשארסן ונגר הגיע לארסנל ב-1996, הוא שינה את המשחק במובן הזה שהוא שיפר את התזונה של השחקנים שלו, הם הפכו למכונות אצלו, הם הפכו, הוא אמר להם, חבר'ה, תפסיקו לשתות בירה.
חוץ מטוני אדמס, כן.
לא, אבל טוני אדמס הפסיק לשתות בירה, אגב, טוני אדמס לא שתה בירה מאז, והשתפר, המשיך את הקריירה שלו וזה, הוא אמר להם לא לאכול שוקולדים, אתה יודע, החידוש הגדול שלו היה, הם לא אוכלים מרס בר לפני משחקים, אוקיי? יחד עם הסקאוטינג שהוא הביא מצרפת, הידע הגדול שלו, הסוג אימון, הסגנון אימון, שהיה סגנון אימון שלא ידעו, לא הכירו באנגליה, הוא שינה את פני הפרמייר ליג בהרבה מובנים, והתחילו לרדוף אחרי ארסנל, אוקיי? ואז כל הקבוצות בעצם ימצאו את המתודות האלה וכו', ועכשיו הוא איבד את היתרון היחסי וכו'. ג'וזה מוריניו הגיע, ובעצם עצר באיזשהו מקום את ההתפתחות הארסנלית של ונגר, בגלל שהוא הפך את המשחק להרבה יותר טקטי באנגליה. והוא עשה את זה בצורה מהפכנית. כן? הצ'לסי שלו בשנתיים הראשונות, זו הייתה קבוצה בלתי ניתנת לעצירה. אני זוכר בתור רועד ארסנל, שפשוט, כאילו, אתה פשוט מיואש. אתה אומר, אוקיי, עם דף ורובן וגם כישרון, אבל גם הם יודעים מה לעשות על המגרש, כל רגע נתון, מוכנים לכל קבוצה. ועכשיו פפ גוארדיולה לוקח את המהפכה הטקטית הזאת ונותן לה את מה שהוא עשה בספרד.
זאת אומרת, אומר, שילוב של מוריניו ווונגר אצל פפ.
אגב, גם הוא חזק מאוד עם תזונה, והשחקנים אוכלים שם מאוד טוב.
אני בטוח שיש שם אנשים שמאזינים לכם, ואומרים, רגע, ראיתי את המשחק, היה שם קורה, והיה שם משקוף, והיה שם החטאה של יושידה, והיה שם גול בדקה 95. אבל כן, כשהקבוצה רצה טוב, המזל הולך איתה, וזה לא איזה קרמה או משהו מיסטי. הם פשוט, אתה יודע, כמו המשחק נגד ווסט ברום, שהיה שם, מה, נתוני מסירות מפתח, 700 לעומת 4, מתישהו הסליציקה מתיישרת, תזרוק מספיק שלשות, זה ייכנס, מסוג הדברים האלה.
נכון, אבל בוא, אז אם כבר דיברנו על ארסנל, ארסנל מביאה את ראול סינהי, סינהלי, סינהי, אני בטוח טועה בזה שלו, הוא בחור קטלוני, שהיה, הוא היה אחד מהאחראים להבאת שחקנים לברצלונה, בעצם המנהלים הספורטיביים אמרו לא, לך תביא לנו את נאמר, לך תביא לנו את סוארז, והוא עשה את זה מ-2003-2004 בברצלונה. זה מצטרף לסוון מיסטלטט, שהוא הסקאוט של דורטמונד שהגיע לארסנל, ומצטרף לעוד כל מיני חבורה של אנשים שאיוון גזידיס, המנכ״ל של ארסנל, הביא לקבוצה. נראה שם שהם מתכננים ליום שאחרי ונגר.
אתה מתכנן את זה כבר כמה שנים.
אני מתכנן את זה בראש כבר שנים, כן, אבל זה נראה שכאילו המועדון עושה צעדים.
ואולי זה בהוראת שיתוף ונגר, כל העניין הסקאוט הזה, יכול להיות שהוא גם מתכנן פשוט את היום שארסנל תהיה מוכנן לשחרר יותר כספים?
אני מתקשה להאמין, בגלל שוונגר איבד את אחד מהשותפים המרכזיים שלו בשנים שאחרי דיוויד דין. הוא איבד את דיק לו, שהוא היה עורך דין, דיק לו.
דיק לו.
עורך דין... לא משנה, אז הוא איבד אותו, הוא היה עורך דין בלי רקע כדורגל אמריקאי, שפשוט בגלל הידע שלו בשפות וכאלה, הוא היה זה שמנהל לו מסע ומתן עם שחקנים. עכשיו הם הביאו איש כדורגל מהאסכולת ברצלונה, מישהו שחי את המשחק הרבה מאוד שנים, קשרים מאוד חזקים בדרום אמריקה ונייקי. הבחור מדורטמונד, תראה, לארסנל היה סקאוט לאורך כל השנים של ונגר, שוונגר עבד איתו, סקאוט ראולי, סקוט ראולי, והוא עזב גם כן. כלומר, ונגר איבד את
הכברת.
את הכברת, כביכול שלו. הביאו גם את יאן סלמן, שלא כל כך בטוח שהוא רצה אותו. אז יש מצב שעושים לו פוטש רך.
הוא בן
69,
כן, חוזה לשנתיים.
הוא כמעט בן 69, כן,
נכון? אין פוטש רך. יכול להיות שהוא פשוט החליט לפרוש.
כן, אבל גם מוגאבה הוא בן 90, אתה יודע.
עזוב את הבדיחות, בסופו של דבר, מוגאבה לא צריך לטוס 40 פעם בשנה. מוגאבה לא צריך לעמוד בלחצים, אתה יודע, לקום בבוקר עם הלחץ הזה, אני בטוח שיש אנשים בסביבה המיידית של ארסן ונגר, הוא עדיין צרפתי. מישהו שם אומר לו, אחי, בצרפת כבר 20 שנה אחרי הפנסיה, אתה צריך לנוח, אתה צריך ליהנות.
אגב, באישיות שלו לפי דעתי יותר גרמני, כי הוא ממקום דוטלהיים, שזה על הגבול, שאגב, באנדרטה שם, של מלחמת העולם השנייה, יש כמה ונגרים. באמת.
משני הצדדים?
משני הצדדים.
כן, ועדיין. איך שלא צובב את זה? הוא גם פרגי, שאתה יודע, נראה שהוא לא יפרוש אף פעם, בסופו של דבר, די, החיים קצרים, גם ונגר, נשאר לו מקסימום, גם במקרה הכי גרוע, לאוהדי ארסנל, לא הנה, אנחנו מדברים היום אחרי יום מעולה עבורם, שנה, שנתיים, איך שלא צובב את זה, אין פה עוד הרבה זמן.
נכון, אבל בגלל זה ארסנל מכינה את עצמה ליום שאחרי.
כן, אני אומר, אין פה סיכוי שהוא מכין, אתה יודע, מכין את הסקאוטים של עצמו
לשמונים. זה לא פוץ, זה באמת להתכונן ליום שאחרי, ביום שוונגר יגיד תודה רבה, נמאס לי מכל הביקורות של דסקל, אני עוזב, אני לא יכול לדעת.
אם אני עשיתי את זה, סבבה.
אתה יודע, אלה של הסן שמחכים לו בבוקר, אומרים לו, אחי, תראה את המים הזה על מוגה במצחיק, מצחיק אותך, תן לנו תגובה.
ונגר אאוט, בכל הפגנה שיש, ונגר אאוט, אתם מכירים את ה...
הולכים להפגין בפתח תקווה
נגד. לא, היה בהפגנה בזימבבואה, כאילו, יצאו להפגנה נגד הדיקטטור.
זה בדיחה בינלאומית מצחיקה כבר. תגיד לי, דבר איתי שנייה על מוסות אוזיל.
מה איתו? אני פשוט חושב שהוא נפלא, אדיר, באמת אחד מהשחקנים הכי טובים בעולם.
אפשר להוסיף את המילה אדיש?
לא, כי הוא לא אדיש.
הוא אדיש, חלק גדול מהזמן הוא אדיש.
הבעיה הגדולה שלו זה שפת הגוף שלו.
אז אדיש?
לא, זה לא אדישות. אתה לא יכול להיות אדיש שאתה כדורגלן גרמני, שזכה במונדיאל, שאתה אחד מהשחקנים שעובדים הכי קשה בקבוצה הזאת, בנבחרת הגרמנית.
אבל כשלא נוח לו, כשהוא פחות מסתדר, כשהשיטה פחות, שהוא לא מסתדר,
אבל זה גם עד הנזר.
אז הוא נראה אדיש, אז הוא לא עושה מספיק פעולות, גם הגנתיות. גרי נבל דיבר על זה בזמנו הרבה פעמים, אתה יודע, הוא נורא, זה לא המשחק שלו, אבל שוב, הוא נגיד אחד, אני לא חושב שיכול לשחק אצל פפ.
אוקיי.
אני מזכיר לך, לפני שאתה מגיב, שאתה העלית תמונה בעמוד שלנו של אוזיל הולך, שההתקפה של היריב, לא זוכר נגד איזה משחק זה היה, שההתקפה ממשיכה והוא הולך כזה לדדה קדימה.
קודם כל, אני חושב שאוזיל הוא כלי קטלני, שבידיים של המאמן הנכון, עיין ערך מוריניו בריאל מדריד, הוא פשוט, הוא שחקן של 30 בישולים בעונה.
הוא שחקן מדהים, אני לא, אני רק אומר, כשלא הולך לו, אז הוא נכנס לאדישות.
אבל צריך, מה זה לא הולך לו?
סנצ'ז נגיד לא ככה.
סנצ'ז רץ פחות מאוזיל, ועושה פחות ספרינטים מאוזיל, ומאבד יותר כדורים מאוזיל. סנצ'ז יש לו שפת גוף של כלב מלחמה, אבל הוא רץ פחות, הוא עושה פחות פעולות הגנתיות, וזה סטטיסטיקות.
אתה מבלבל אותנו מספרים?
כן, אני מבלבל אותך עם מספרים.
אני מבלבל אותי עם מספרים, אני באתי עם דעה מוכנה מהבית, אתה לא מבלבל אותי עם מספרים.
אוזיל, בסופו של דבר, אוזיל, בסופו של דבר, הוא שחקן שתלוי בקבוצה שלו. למה? כי הכישרון הגדול שלו, הכישור הגדול שלו, זה יכולת למסור. ברגע שאין אנשים שיעשו את התנועה עבורו לקבל את המסירות הנפלאות שלו, אז הוא ייראה אדיש, הוא ייראה לא טוב. ברגע שיש את האנשים, אז הוא ייראה מצוין. אבל אחרי שדיברנו יותר מדי על ארסנל, באמת, אנחנו מדברים יותר מדי על ארסנל, ראם.
אני עוקב אחרי הזמנים, דיברת על ארסנל מהדקה השביעית עד עכשיו דקה 16. way too much, הייתי אומר.
שמקום רביעי באנגליה זה הרבה.
כן.
בוא נדבר על מקום שביעי טיפה, על מחוץ לשישייה.
אז בואו נדבר על טוטנאם.
כן.
אוקיי, נתון, ואני רוצה שתסביר לי למה זה ככה, שרון. לפני הניצחון על ריאל מדריד בליגת האלופות, הם כבשו, הם בעטו לשער. סליחה, הם כבשו כל 47 דקות פר משחק, אחרי כל 9 ביתות הם כבשו. אחרי הניצחון על ריאל מדריד, הם כובשים כל 120 דקות, ואחרי כל 23 ביתות. כאילו הניצחון הזה על ריאל מדריד היה סוג של C, ומאז הם פשוט משהו שם קרה.
לטעמי, גם לפני זה, זאת אומרת, נכון שהיה להם איזה שהוא רצף ניצחונות, אבל גם לפני זה היא לא, טוטנאם של העונה לא הציגה את טוטנאם של השנתיים האחרונות בליגה. לטוטנאם יש כמה בעיות. בעיה עיקרית גדולה שהיא דמויית מה שקורה לווסטהאם, זה עניין האצטדיון הביתי. ווייט הארט ליין, מי שמכיר, היה אצטדיון קטנטן יחסית, קומפקטי, נעים, באמת, משנת 1890, שנשאר בערך אותו דבר, והוא כרגע בבנייה, והם עברו לוומבלי, וזה בעייתי. ארי קיין כמעט ולא כובש בוומבלי, טוטנאם.
אבל הוא כובש, הוא דווקא הוא זה שכובש.
אז זהו, עכשיו זה דבר ראשון. דבר שני, אמר את זה אחד הפרשנים באנגליה, אני כרגע לא זוכר את שמו, אין להם פלן בי. זאת אומרת, אם דברים לא מסתדרים, עם ארי קיין ביום קצת פחות טוב, עם אריקסן ביום קצת פחות טוב, עם דלה אלי שכבר בעונה פחות טובה כרגע, אין להם תוכנית ב', אין להם סגל מספיק עמוק על מנת להתמודד עם 2 ו-3 מסגרות.
בגדול זה רק סון,
אין להם סגל עמוק, הם כמעט ולא עשו רכישות בקיץ האחרון, באמת דליל למדי.
הביאו את סנצ'ז, דווינסון.
דווינסון סנצ'ז, שגם הוא יותר מבחינה עתידית, זאת אומרת הוא כבר נכנס לעניינים, אבל הוא יהיה יותר בהמשך.
כאילו יש את הרוב.
הם וירטו על ווקר, טריפייר כאילו ממלא את מקומו מדי פעם. אין להם סגל מספיק עמוק להתמודד גם ברביעייה הראשונה באנגליה וגם בליגת האלופות.
עכשיו שמלמלה שהוא חוזר יהיה, אבל
הנה חזר, ואוקיי, בניגה הראשונה שלו עשה בישול יפהפה, וזהו, ואתה יודע.
האם אנחנו לא קצת מורידים מהקרדיט של לסטר, שכשהולך לה היא עדיין אחלה קבוצה?
לא, אין, היא קבוצה בסדר, עם כמה כישרונות באמת ייחודיים, כמו ורדי שיכול לעשות
איך ריאד מחרז משחק שם?
ומחרז עדיין שם, שוב, הוא מקבל שם המון כסף, החוזה שלו שודרג אחרי עונת האליפות, קבוצות גדולות כמו...
הם מספיק מישהי שאלה, אתה מזכור את זה,
ברצלונה, וזה יכול להיות שגם, שוב, אני לא בטוח שהוא מדהים
לקבוצה. בוא שנייה, על הפרמייר ליג.
הוא פחות טוב מקוטיניו?
כן,
כן. בוא שנייה, נסביר שנייה על טוטנאם, כן? הם באמת, קודם כל, הם 4 נקודות ב5 מחזורים האחרונים. יכול להיות שזה הסגנון של פוצ'טינו, הלחץ הגבוה הזה, אתה יודע, גם הסגנון אימון שהוא דורש מהם כל הזמן, יש דרישה, אתה רואה דלה אלי, כאילו, אתה יודע, כמו בלון פחות מנופח כזה, אתה יודע, כאילו... קצת קשה לו, והוא מאבד המון כדורים, ואתה יודע...
המשחק של טוטנאם הוא מאוד מאוד אינטנסיבי. כן. מאוד מאוד אינטנסיבי. זה אפרופו העניין הזה של סגל קצר.
אגב, זה בעיה שהייתה גם לביאלסה, שזה אב הרוחני של פוצ'טינו. אתה יודע, הקבוצות שלו בסופו של דבר, הם מתעייפות, זה אנשים, זה לא רובוטים.
כן, וגם העניין ההגנתי, אלדרוויר נראה לי פצוע.
כן, אלדרוויר די פצוע.
והוא, מבחינתי, כשהוא טוב, הוא טופ 5 בעולם מבחינת בלמים. והוא כרגע פצוע, וזו גם בעיה מאוד משמעותית בטוטנאם, ואין כל כך מי שיחליף. שוב, אין לה, גם מבחינת כספים, היא לא מוציאה את הכספים שמוציאות לפחות השלוש הראשונות באנגליה, וגם מבחינת מחשבות היא עדיין
גם
בראש,
אברטון הוציאה ביותר ממנה.
למרות שבשנתיים האחרונות, אם אני לוקח את השנתיים האחרונות, שתי העונות האחרונות יחד, זו הקבוצה הטובה ביותר, גם מבחינת נקודות, מבחינת שערים, מבחינת שערים שהיא סופגת, ועדיין היא יוצאת מזה ללא תואר, למרות שאני מקווה, אתה יודע מה, שאולי הם יעשו איזשהו סוויץ' ובאמת ינסו להתמקד בכל מה שקשור לליגת אלופות, כי למשחקים ספציפיים, אתה יודע, לבית חוץ, אתה יודע, פעם בשבועיים, כן. שלושה, אז יכול להיות שיש פה משהו.
אתה יודע שהוגו לוריס, השוער שלהם, אמר את זה לשחקנים, לפי הדיווחים באנגליה, הוא אמר להם, תקשיבו, אנחנו לא נזכה באליפות, אבל ליגת האלופות זה שלנו. אנחנו רצים לליגת האלופות, ואגב, בהרבה מובנים, נגיד קבוצה כמו מונקו כזאת, בשנה שעברה, הגיעה לחצי גמר. זכתה באליפות, כן? אבל אם טוטנהאם שיכולה להציג את המשחקים האלה, אתה יודע, שמנצחים את ריאל מדריד, זה מעניין, זה בית מעניין, מעניין מה היחס הזה. טוב, משהו קצר על מנצ'סטר יונייטד לפני שאנחנו עוברים לדבר על ספרד קצת. אז ככה, מנצ'סטר יונייטד יש יותר נקודות מ-10 מ-13 אלופות של אלכס פרגוסון בשלב הזה של העונה. כלומר, היא משיגה נקודות בקצב שהיה מספיק לאליפות.
יש לה פתיחת העונה הטובה ביותר, דרך אגב, מאז האליפות האחרונה, כן. עם פרגוסון.
הם כובשים, 41 מהשערים שלהם הם ב-15 דקות האחרונות, גם כן פרגי טיים וכו' וכו'.
פוגבה טיים, שפוגבה על המגרש, יש להם תוצאות לא פחות טובות מסיטי.
עם פוגבה,
אני תוהה.
במקרה עשיתי עליו כתבת וידאו אתמול, שתפורסם בסוף השבוע.
פחות שני נקודות על שרון על פוגבה?
על פוגבה, כן, אז התכוננו לאיזה פסיעה של חודשיים, שלושה. אז פול פוגבה, בליגה קודם כל, איתו, אתמול זה עלה, זה קצת למעלה, זה למעלה מ-90% הצלחה, בלעדיו זה 60% הצלחה. זו הבעיה, דרך אגב, לפי דעתי, שמנצ'סטר יונייטד העונה. היא קבוצה...
תלויה מדי?
היא תלויה, נוצר דבר כזה שהיא מאוד תלויה בפוגבה. כי ברגע שפוגבה לא נמצא, מוריניו משחק הגנתי, והקישור האחורי שלהם מאוד לא יצירתי, אנדה אררה, מאטיץ', אני אמרתי בקיץ האחרון, לדעתי, העברה הכי חשובה של יונייטד, עוד יותר מלוקאקו, זה העברה של מאטיץ'. כן. למה? כי מאטיץ' משחרר את פוגבה להיות חופשי על המגרש, לשחק רחבה לרחבה, לעשות מה שהוא יכול, ופוגבה, שחקן לא מוערך מספיק, יש לו את ה-100 מיליון קופים על הגב, מה שנקרא, עם כל הסכום הגדול שהוא קיבל, והמון המון ביקורות, חושבים שהוא צריך להיות גולר, שהוא צריך לבשל יותר, שהוא אולי סטיבי ג'י, או איזה פרנק למפרד, לא, הוא איזשהו החלאה של כדורגלן מודרני, שיכול לעשות הכל מהכל, וצריך לעשות גם הגנה וגם התקפה, ולא מעריכים מספיק את פול פוגבה. אם פול פוגבה יישאר בריא, הם יכולים להמשיך ולרדוף אחרי מנצ'סטר סיטי, אני לא רואה מתי סיטי נשברת לאיזה 2-3 מחזורים, אבל הם יכולים להמשיך ולרדוף, ומנצ'סטר יונייטד, אמר את זה השבוע אריק אנטונה, הם כובשים הרבה יחסית בליגה, הרבה שערים מגיעים בסוף, אז כן. קצת סטטיסטיקה שמשקרת לגבי כמות השערים, מוריניו מאמן נהדר, אני יותר אוהב אותו מאשר אני שונא אותו, ומה שיופי במוריניו שאתה יכול גם לאהוב וגם לשנוא ביחד. מנצ'סטר יונייטד זו קבוצה שלא יכולה לשחק בדרך של מוריניו, גם אם היא זוכה בתארים, זה
קנטונה אמר.
קנטונה אמר, כן, ואני מצטט אותו. זו קבוצה שאסור לה לשחק, זו קבוצה שצריכה לשחק יותר בדרך של פפ גוארדיולה. זה משהו ב-DNA, ויש אוהדים שאומרים, יאללה, תן לנו רק הצלחות, ויש אוהדים אחרים שאני גם מדבר איתם פה בישראל, שאומרים, באמת, הם מבואסים מה שקורה. ומצד שני, מוריניו הוא עדיין אדיר, כי תראה מה הוא עשה לאשלי יאנג, לקריירה, פתאום מחיה מחדש את הקריירה של אשלי יאנג, וכמובן גם פוגבה.
יש casualties, אתה יודע, אררה ומטה וכל מיני שחקנים כאלה שהיו השחקנים הכי טובים לפני מוריניו נעלמים, אבל בסדר, הביאו שחקנים לא פחות מחתריין, תחילת עונה מהחמישה בישולים בארבעה
משחקים, אבל מרסיאל עכשיו נהדר.
אני חושב שאחת מהבעיות, פוגבה השיא שלו ביובנטוס היה כשהיה לצידו את וידל, והיה מאחוריו את פירלו, ופירלו היה יכול להעביר לו כדורים מעבר לקו ההגנה, והוא היה מקבל את זה לא בשליש האחרון, אבל טיפה לפני השליש האחרון.
ושם פוגבה, השיתוף פעולה עם דיבאלה היה
בדיוק,
מדהים.
לא דיבאלה.
לא, הוא שיחק פוגבה קצת יותר מקדימה. כן. באמת. ואז שיתוף הפעולה שלו עם דיבאלה, באמת, כי הוא היה זה שמוסר אחרון לדיבאלה.
פוגבה פשוט צריך את הבן אדם הזה שיעביר לו את הכדור, למקומות שהוא יותר מסוכן בהם. כי קשה נורא להוציא לו את הכדור. ויש לו יכולת מסירת עומק אדירה, אנחנו רואים את זה כל פעם שהוא משחק עם לוקאקו, ולוקאקו עושה את התנועה, אז פוגבה מוצא אותו. ויש את התחושה הזאת שמאטיץ', נכון, הוא נותן לו יציבות אדירה, בהגנה הוא יכול לעלות למעלה וזה, אבל מטיץ' הוא לא זה שיעביר את הכדור קדימה בצורה טובה. כלומר, הוא צריך דיפ פליימייקר כזה, פירלו, אין הרבה פירלוים, כן? אבל מישהו שהוא כמו פירלו כזה, שימסור לו קדימה.
מצחיק, אבל מטיץ' שנה שעברה שחק הרבה יותר קדימה, ופה משחק הרבה, הוא משחק הרבה יותר לעומק, ופה משחק הרבה יותר לרוחב, הוא מתבטא בכמות הבישולים שלו, במנצ'סטר אין לו כמעט תפוקה התקפית, גם המשחקים עצמם, אתה מסתכל עליהם, הוא נהיה קצת קונטה כזה.
קנטה,
סליחה.
כן, לא, גם פוגבה, דרך אגב, כשהתואנתי לכתבה באמת, אז באמת הוא גם מדבר על זה בציטוטים, על העניין של העזרה של מטיץ', שהוא מרגיש יותר בטוח לעלות קדימה, כי יש את מטיץ' שינקה מאחור, וגם מטיץ' ששחקן מאוד לא מוערך מבחינת התרומה שלו.
עדיין הוא עבר באיזה 40 מיליון, כן? זה עדיין לא שחקן...
לא מוערך, בכלל, זה מבחינת העזרה שלו.
אגב, אני לא חושב, זה לא משמעותי, המספרים האלה.
לא, אני אומר שהקבוצות כן מעריכות.
כן, בסופו של דבר, כש-40 מיליון, כשאתה מכניס 400 מיליון, אז זה שונה לחלוטין מ-4 מיליון, שאתה מכניס 15 מיליון.
אני לא מדבר על זה.
אגב, ככה רכשו שחקנים לא מזמן באנגליה.
אני רק אומר שיש, מנצ'סטר מספיק העריכו אותו, כדי עדיין להוציא אחוז לא מבוטל מההכנסות השנתיות שלהם, בלהביא אותו מצ'לסי.
אוקיי,
צ'לסי לא העריכו אותו מספיק, כנראה.
מילה על סלח, שנותן עונה...
סלח.
שנותן עונה שפשוט נראית מהחלומות.
הוא ודאבור בינתיים רצים חזק על חלוץ המצטיין של אירופה?
אתה אוהב את הסטטיסטיקות, נכון?
איזה? מי?
הוא ודאבור.
דאבור.
למה? בגלל שהוא ערבי? לא, סתם.
אני אתן לך סטטיסטיקה מעניינת. כמה יש לו 12 שערים ב-13 משחקים, אז זה הכמות הגבוהה ביותר בזמן הכי קצר.
כן, דאבור עם 13.
אי פעם של שחקן ליברפול, שזה אפילו יותר מרוני רוזנטל שעשה 7-8.
כמה סוארז עשה
בעונה? יותר מרוני פאולר.
רגע, כמה סוארז עשה בעונה היא שהוא סיים עם 40 שערים?
לא, אני מדבר מבחינת מהירות, אני לא זוכר את כמות השערים, אבל מבחינת מהירות סלח. אמרתם בכל יום נתון, נתתי נתון אחד, אז בואו נדבר מחר. סלח אבל, רק צריך לומר, אפרופו דרך אגב, זה דומה לפוגבה. שחקן שהיה באנגליה, לא קיבל מספיק הערכה, סלח נכשל, פוגבה לא קיבל הזדמנויות, יצאו לליגה קצת פחות חזקה, אבל כן ליגה שמחשלת ומאתגרת, כמו הליגה האיטלקית, אחד יובנטוס, אחד רומא, וחזרו בוגרים יותר, חזקים יותר, וסלח שחקן מדהים, שלא כל כך אוהב אותה.
מאוד, מאוד מעריכים, אתה יודע, באיטליה מעריכים את הפנטזיונרים, עם כמה שיש למשמעת הגנתית והכל, נותנים פחות, פחות בוחרים על שחקן אחד שלא עושה הגנה. באנגליה כולם דיברו לפני שהוא הגיע בכל התוכניות.
באיטליה בוחרים על שחקן.
באיטליה נותנים מקום לשחקנים להיות פנטזיונרים. יש כבוד להגנה, אבל יש כבוד לשחקנים כמו סלח שלא עשו הרבה הגנה ברומא, ועדיין מאוד נהנו מהם. ושהוא הגיע לאנגליה, כולם אמרו, כולם רק דיברו על ההגנה שלו, איך הוא השתלב בהגנה של קלופ, איך הוא השתלב במשחק הלחץ. חבר'ה, הוא כובש בצורות, תעזבו אותו.
הוא גם משתלב במשחק...
לא, קלופ שינה את הגגן פרסן. גגן פרסן, יופי.
לא, אבל לא, אבל הוא כן משתתף. הרבה מהלחץ הגבוה, זה לא בהכרח לרוץ על הכדור, זה לדעת לסגור את הזווית לשחקן, כדי שהוא ימסור, לשחקן עם הכדור, כדי שהוא ימסור למקום שבו אתה תוכל לעשות את הלחץ.
זה נראה שונה. אני רק לא מבין איך מה שנה הבא...
נכון, זה יותר חכם, זה יותר חכם. ואנחנו רואים, למשל, אנדרס אינייסטה, ואז אנחנו נעבור לברצלונה.
לא, אתה צריך לענות לי איך שנה הבאה, שמביאים את נבי קייטה, איך כל זה אמור להשתלב ביחד. יש שם יותר מדי שחקני התקפה.
אמרי צ'אן לא יגיע לשחק.
קוטיניו לא יישאר, אני מניח. קוטיניו לא יישאר.
לא, וקייטה הוא גם טיפה יותר אחורי.
כן, אבל אם אתה מדבר על שחקני התקפה, קוטיניו לא יישאר.
כן. חכה עם זה.
לא יישאר.
בכל מקרה, אם אנחנו כבר מדברים על איניאסטה, אנחנו רואים שאיניאסטה הוא שחקן הגנתי מאוד מאוד חכם. זה לא במובן ההגנתי של לחטוף כדורים, להיכנס בשחקנים עם טאקל ולצאת עם הכדור. למרות שאגב, הוא עושה את זה כשהוא נכנס לאימותים. הוא פשוט סוגר זוויות וסוגר מסירות למקומות נוחים, ומאפשר לקבוצה שלו להגיע לעשות לחץ יעיל. ואנחנו ראינו את זה מצוין בוולנסיה נגד ברצלונה, במחצית הראשונה, ברצלונה, יכול להיות שוולנסיה צעירה וחסרת ניסיון, והם קצת פחדו, לפי דעתי גם השחקנים שם אמרו את זה שהם פחדו. ברצלונה, במחצית הראשונה נגד וולנסיה, אולי המחצית הכי טובה שלה, העונה, באמת, נתנו משחק נפלא, הובילו 1-0 משאר,
פסלו להם שאר,
כן, פסלו להם שאר, אבל, בסופו של דבר, שני דברים, אחד, לואי סוארז, משהו קורה איתו, הוא לא חד כמו פעם,
5 שערים העונה,
כן, אבל הוא לא חד, והוא, הוא כל הזמן נתפס באופסייד, והוא כל הזמן, לפי דעתי הוא איבד את הצעד הראשון שלו. וזה יכול מאוד להיות קריטי, וזה יכול, אני לא רוצה, זה יכול, זה דבר שגומר קריירה לשחקן ברמה הזאת. כי אתה פשוט רואה שמסי, שאגב, היום הוא הרבה יותר פליימייקר סטייל פריקלמה מאשר מסי, כלומר, הוא הופך הכל לסלואו מושן ועושה את זה הכל ליד, ומסירות...
שחקן סבבה.
מסי סבבה.
הוא בסדר לגמרי.
כן, כן. המסירות שלו, שהוא פשוט נע עם הכדור, ואז הוא פשוט משחרר את זה כזה, זה כזה, כאילו זה חלק מהתנועה המסירה. אין שחקנים שירוצו מעבר לקו הגנה, כי כשסוארז לא שם ונאמר לא שם, וסוארז, אני מדבר על סוארז של שנה שעברה, או לפני שנתיים, אין לו את זה. ואז מה שקורה, מי שרץ מעבר לקנה, זה המגנים, כאילו האלבה וסמיידו, כן?
סמיידו.
סימדו, ופשוט כאילו ברצלונה, אולי זה דמבלה שיהיה בעתיד, כן, אבל...
שיהיה בריא.
שיהיה בריא, אבל כאילו ברצלונה נתקעת איכשהו בגלל זה, לא?
תשמע, קודם כל אתמול יצא לי לשדר את משחק הגביע של ברצלונה, נגיד ריאל מורסיה.
איזה משחקים יותרים?
כן, למרות שברצלונה היה מענה, וגם פואן לברדה נגד ריאל מדריד גם היה מענה, פואן לברדה, הקבוצה מהליגה השלישית, הייתה אמורה לעשות 3-0 לריאל מדריד, אני לא צוחק, בסנטיאגו ברנבאו, נכון, מחליפים, הכל טוב. ברצלונה קורה איתה משהו שעוד לא, יכול מאוד שהוא שינוי דרמטי, וניר לוין גם דיבר על זה אתמול בשידור. שיטת ה-4-4-3-3 היא כמובן, אתה יודע, זה כמו, הוא אמר, זה כמו לוחות הברית בברצלונה, ומשהו קורה. אתמול אמנם היה 4-3-3, אבל זה היה הרבה מחליפים, הם עברו לשחק 4-4-2, זאת אומרת, זה מסי וסוארז, לפעמים אינייסטה אפילו משחק גם בכנף, ווולברדה עושה פה שינוי שיכול להיות מאוד מאוד מהותי, ואתה יודע, זה כאילו נאמר הלך, אין את המישהו שיחליף אותו כרגע, וברצלונה משנה את השיטה, ויותר מזה, דיברנו על סמדו, נגיד, הוא עדיין לא ברמה שם, נגיד, חסר להם מגן ימני, ומשחקים באמת בצורה כל כך שוטפת, כל כך חכמה, הגנה שלהם הם ההגנה הכי טובה באירופה, בכל הליגות הבחירות, באמת, השינוי שוולברדה, לאט, לאט, לא שוטף, לא שוטף, במובן הזה, שוטף מבחינת השליטה, הדומיננטיות במשחק, משחק ההגנה המצוין, נדמה שברצלונה עוברת איזשהו תהליך של שינוי לאט לאט עם וולברדה בצורה מאוד עדינה, אבל כן נכונה וחכמה, כדי שוב לחזור להיות הקבוצה הטובה ביותר באירופה. זה לא פפ וזה לא מנצ'סטר סיטי, זה פחות יפה, עדיין יש את מסי, אבל זה מאוד מאוד מרשים השינוי הזה שעושה.
וולברדה, אגב, הוא מאוד מרשים באיך שהוא מתנהל, גם בתקשורת אחרי שהשער בוטל וזה, אז הוא אמר, תראו, לא, אז הוא אמר, לא, אפילו שער לא בוטל, פשוט לא ראו.
מצחיק, אבל אני מסכן נגד קייל ווקר כזה, שאצל פאפ, היה בא מאוד טוב, אני מניח שלוורדה היה מאוד שמח לשחקן כזה עכשיו, לא?
אם שהוא ימד להגביע,
כן. כן, אני לא חושב שזה רלוונטי בכלל.
מי על שום
אמר. אנחנו רואים שהוא מאוד רגוע וזה, והוא אמר כאילו, הכל מתאזן, אנחנו זכינו מההפקר בנגד מלאגה או משהו כזה, ועכשיו הפסדנו. כאילו, הוא יודע לנהל את הלחץ האדיר הזה, וזה היה חלק מהתהיות, האם הוא יכול לעשות את זה. אבל אני חושב שמבחינה טקטית, ה-4-4-2, הבסקי הזה שלהם, אגב, גם ולנסיה שחקו 4-4-2, וזה מאוד מעניין לראות משחק בליגה הספרדית עם שני מערכים אנגלים כאלה. למרות שברצלונה זה כאילו 4-4-2, שמסי הוא בתפקיד ברקאמפ, כזה הוא בתפקיד מאוד חלוץ, חלוץ מאוד עמוק.
מסי הוא בתפקיד מסי, כולם ברור מה זה. כן. מסי על המגרש זה לא, מה שבזיין שלו.
כן, אבל הוא, יש, במפת חום שלו אתה יודע איפה הוא, כן? זה לא שהוא הולך להיות בצד ימין למטה.
זה 6.5 קילומטר שבזורים.
ערן לוי כזה.
אז אנחנו, אגב, גם ריאל מדריד משחק את ה-4-4-2, כלומר אנחנו רואים איזה, וגם אתלטיקו מדריד, כן? אז הטופ 4, הטופ 4, 4, 2.
ולנסיה לא.
ולנסיה, כן, משחקים 4-4-2. 4-4-2. הם משחקים 4-4-2, אפילו יותר 4-4-2 מאשר ברצלונה. אני לא יודע אם זה מה שברצלונה צריכה. אני באמת תוהה, במיוחד שהם יגיעו לרמות הגבוהות בליגת האלופות וכאלה, שהם יגיעו מול קישור מעובה יותר, איכותי יותר. אני לא יודע אם הם יוכלו לשלוט במשחק ככה, וכשברצלונה לא שולטת במשחק ומסי לא מקבל את הכדור, אני לא יודע אם זה יעיל.
זה מצחיק, שנייה, אני תכף אביא את הזכות דיבור לשון, אבל זה מצחיק, נהיינו כאילו קצת כמו ה-NBA,
נגיד גולדן סטייט, אתה אומר, כל העונה הם יכולים לעשות מה שהם רוצים, ואתה מדבר רק על ה... על ה... כי הבעיה שבצלונה עכשיו, הליגה הספרדית, אם הם רק יהיו, רק אם הם המשיכו בקצב סביר, היא בקיס כבר, עם הפער הזה.
שמה, ולנסיה רודפת אחריה. ולנסיה בלי ליגת אלופות.
בטח, שיהיה לבריאות ולנסיה. וליגת אלופות, הם סיימו ראשונים בבית, אז כנראה שיהיה שמינית בסדר, ורבע ואילך. זאת אומרת, כל התררם זה רק על שלושה משחקים, פחות או יותר. שני חצי גמר וגמר.
זה ככה כדורגל ביום.
זה הפך להיות כזה, תשים לב שזה כמו שאתה מדבר על ה-NBA, שאתה יכול, יש שתי דברים. כל שער הליגה והגמר.
כן.
עכשיו שרון,
תיחס. לא, מה שדיברתי מקודם בברצלונה, מה שדסקל אמר, זה גם נכון. אני דווקא כן רואה את השינוי הזה לטובה, נוכח מצבת השחקנים כרגע בברצלונה. אני חושב שריאל כן תחזור לעצמה.
בוא נדבר על ריאל.
בוא נדבר על ריאל.
ריאל, אגב... יש משהו בבעיה, יש להם הגנה, גם בגביה. בלגה כבשה את שני השערי חוץ הראשונים של העונה בסנטיאגו ברנבאו. אנחנו רואים שיש להם שם בעיות. בעיות. הם פשוט, משהו שם לא זורם, משהו שם לא נכנס להילוך. איסקו יותר מדי עמוק, רונלדו ובנזמה יותר מדי רחוקים. אין, זה לא נראה כאילו הם יודעים מה הם רוצים לעשות כמו שהם ידעו בשנה שעברה. טוני קרוס מאוד מבודד, לוקה מודריץ' גם כן.
היו דיווחים על דוד לואיז, שיכול להיות להגיע.
ואובמיאנג. כלומר, זה הדיווחים, לואיז ואובמיאנג.
אתה יודע מה, שני חיזוקים כאלה, בינואר, אם אכן זה יקרה, זה...
אבל איפה דוד לואיז? בתור קשר אחורי או בתור בלם?
בלם.
לצד רמוס?
בלם, כן, בוודאי. שוב, יש להם בעיות בהגנה, ראית את זה גם חוסר תיאום שחוזר על עצמו בלא מעט משחקים, אבל זה איזשהו דוב שצריך להעיר מתרדמת כרגע לפי דעתי ריאל מדריד. תשמע, הם עברו שנתיים מטורפות, כאילו גם השחקנים זכו בתארים גם אישיים, מחוץ למגרש, שנתיים מטורפות, וזה דווקא אחרי שנתיים כאלה אתה כן צריך רענון בסגל מבחינת אנשים שיבואו להילחם על מקום, אנשים שהכוכבים הגדולים יגידו רגע הוא בא אז אני עכשיו צריך להילחם, לא גדולים באמת רונלדו וכאלה, אבל המדרגה השנייה יגידו רגע מישהו עכשיו חזק בא אז בוא אני אנסה להילחם על המקום שלי, זאת אומרת צריך כן,
כן כי שחררו בעצם את התחרות,
שחררו, כן,
מורטה, גם את חמאס וגם את מורטה הם שוחררו, כאילו מכניסים יותר צעירים, אנחנו רואים שהרכב נגד,
אבל בנזמה או אחרים לא יגידו אין לי באמת תחרות, כן. כי אני עדיין קבוע בהרכב, אלא הם
אבל יכול להיות שאם מביאים אותו במיינג פתאום יש דינמיקה אחרת של תחרות על המקום בהרכב, אני לא יודע אם הוא במיינג יכול להתאים כל כך בסגנון הזה, אבל בטוח הוא
אני זה. מת עליו, לא יודע אם תימו לו, אני מת עליו.
אוקיי, אתלטיקו מדריד, לפני שאנחנו עוברים הלאה, אתלטיקו מדריד בלתי מנוצחת ב-13 משחקים מתחילת העונה, אוקיי, זה הרצף הכי ארוך בהיסטוריה שלה, ואיכשהו אנחנו מסתכלים על העונה שלהם, שאגב, בלי דיאגו קוסטה, שמצטרף בינואר, איכשהו אנחנו מסתכלים על העונה שלהם, ואנחנו אומרים, הם מאכזבים.
הם מאכזבים.
אוקיי, אבל... לפי דעתי, את זה רק נראה ככה, כי הם התחילו ככה את העונת אליפות שלהם, ולפי דעתי, מה שהרס להם את העונה זה שתי תוצאות גרועות מאוד נגד קרבח בליגת האלופות. הם בסדר, הם נכנסו גם עכשיו להילוך, הם יותר חדים בהתקפה.
או בעצם אחד תסריט אופטימי, אוקיי? כי יש להם סיכוי קטן מאוד להלפיל לשלב הבא בליגת האלופות, הם צריכים ש...
אין, זה לא יקרה,
צריכים לנצח בית צ'לסי ושרומא יפסידו.
ושרומא יפסידו לקרבח.
אני רואה כן מה שאתה אומר, השתפרות במובן הזה שהם יגיעו לליגה האירופית, ויכולים שם כן להגיע מאוד מאוד רחוק, אתה יודע, חצי גמר גמר ועלה, יש להם בעיה...
אני רואה גמר נגד ארסנל.
כיבוש.
מה? איזה גמר?
נגד ארסנל.
מה?
ליגה אירופית.
אה,
שמע, זה שווה המון כסף לארסנל.
ארסנל, אתה יודע שארסנל תקבל בשמינית את אתלטיקו.
לא, לא יכולה, לא יכולה. אז ברבע. ברבע יכול להיות.
אז ברבע, היא תקבל, זה הגרלה. בקיצור, אתמול גם שידרתי את המשחק של אתלטיקו, זה היה נגד אלצ'ה, זה באמת היה...
יש קבוצה כזו, כן.
יש להם בעיה של כיבוש, זאת אומרת, פרננדו טורס כבש אתמול שני שערים ראשונים, הוא כנראה יעזוב בינואר בסוף העונה.
בגלל זה יש להם ספונסר והבעלים ישראלי, שיעזרו להם בכיבוש.
בדיוק.
ואקדמיה להדרת, שתיפתח, כן.
וייטו, כמות החמצות מזעזעת, וגם כמעט לא כובש מתחילת העונה. רק פעמיים העונה כבשו שני שערים, זאת אומרת, מעל שני שערים. הם לא משכנעים אותי, כרגע.
דיאגו קוסטה. הוא מחכה בקווים,
נכון, נכון.
הוא מגיע, ולפי דעתי, ברגע שגריזמן הוא לא המספר 9, ברגע שגריזמן הוא לא תשע, והוא לצד מישהו, אז הוא פשוט שחקן כל כך הרבה יותר טוב. הוא פשוט שחקן ש... שהוא יכול להיות הצלע, הוא יכול להיות השחקן השני, כאילו ליד התשע, הוא יכול להיות השחקן השני הכי טוב בעולם.
דיאגו קוסטה היה שחקן שעשה את האליפות של צ'לסי, אחד מהברגים הכי מרכזיים.
אז אני אומר, הוא וקוסטה, כשקוסטה נלחם את המלחמות שגריזמן לא צריך להילחם.
לא נלחם, פיל ברחבה ששם שערים, די.
בסדר, אבל גריזמן, הזריזות שלו, היכולת להגיע לכדור השני בתוך הרחבה, זה משהו שגריזמן יכול לחיות עליו.
דיברת על זה שארסנל פספסו אותו? את גריזמן?
אנחנו אבל דיברנו על ארסנל.
מה זה פספסו?
אני יודע, אבל אני פשוט לא יכול, כאילו, דיברנו על ארסנל וגריזמן ואת
מוכר. אבל נחמד לראות, נחמד לראות
שהוא פשוט חיכה להם, ואפרופו...
זה הפנטזיה שקורה
להם. בגלל זה הביאו את הבחור הזה מברצלונה, בשביל שיעשה את העסקים האלה, כי אתה לא יכול לגרום לשחקן לחכות ולחכות ולחכות כמו שהוא כתב. חיכיתי, 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 חיכיתי.
מה גדול? איזה כיף זה לראות שחקן שאתה יודע, מבטר על כל הפסון ואומר, "זין עליהם, אני לא מצטרף עליהם, רק בגלל שהם משכו אותי ואמרו לי לא."
אבל אני אגיד לך משהו. תראה, ועוד משהו קצר על ארסנל וזה, אוקיי? אם אתה מסתכל... אוקיי, לקחו לקחו את כל השחקנים שארסנל, שוונגר אמר, ארסנל הייתה יכולה להחתים, כן? אז תראו את הקבוצה. בופון בשער, וינסנט קומפני וג'רארד פיקה בהגנה, צ'אבי אלונסו ויאיה טורה בקישור, לאו מסי וקריסטיאנו רונלדו בכנפיים, זלאטן איבראימוביץ' ודידיה דרוגבה כחלוצים.
זהו, נגמר לך זמן לדבר על אסנה.
אוקיי, זהו. טוב,
ריאל מדריד.
המשחק הגדול.
חכה, ריאל מדריד. בייל חוזר
שוב עד הפציעה. הוא כנראה נפצע שוב. הוא אמרו, הוא שחק 30 דקות דרך אגב, נתן בישול מדהים. הוא לא, הוא כנראה לא משחק נגד בלבאו, כי יש לו רגישות בשריר. באמת?
שחקן שכנראה לא עומד אפילו במהירות שהשירים שלו מצליחים להביא אותו, או באימוני כוח, או לא יודע מה הולך שם. איך עדיין מדברים עליו בתור שחקן של 130 מיליון פאונד שמוריניו לוחץ?
כי כשהוא בריא הוא גיים צ'יינג'ר.
אבל מה זה כשהוא בריא? מה, אנחנו 2007, אנחנו רואים, אין דבר כזה כשהוא בריא. בכל העולם כבר, אתה יודע, בטח בספורט ברמות האלה, NBA, כדורגל, אתה כבר לא יכול להגיד כשהוא בריא. זה חלק מהשיקולים.
אני אעשה...
אתה יודע, הם שילמו עליו מיליון וחצי דולר למשחק.
הערת ביניים קטנה, אפרופו נדבר על זה בהמשך NBA, לא לוק וולטון, ביל וולטון. היה שחקן גמור, גמור, שבור, שלוש פעמים שבר את הרגליים, ניתוחים, גמור. ואז בוסטון הביא אותו ב-85, והוא החזיק מעמד, ואפילו, ויש סיפור מפורסם, גם הרופאים אמרו לו, אתה לא יכול לשחק, רד ארובך אמר לו, הוציא את הסיגר, הוא אמר לו, אתה יכול לשחק? הוא אומר, כן, תן לי. והוא החזיק מעמד, היה השחקן השישי של העונה, היה חלק מהקבוצה כנראה הכי גדולה בהיסטוריה,
נכון. זה הבדל.
אז יכול להיות שבייל...
זה 15 דקות.
אני לא חושב שבייל במצב של וולטון, ואני כן חושב שהוא יכול להבריא, ויש היום רופאים מצוינים, אז מתי שהוא יחזור לעצמו ויחזיק עונה שלמה, או לפחות 80% מעונה, וזה שווה 130 מיליון פאונד.
אני חושב שאם אתה מביא את בייל, אתה לוקח סיכון אדיר, אבל יש משהו שלפי דעתי יש שם בעיה. אתה צריך לשנות איזה משהו. בטיפול בו, או תזונה שלו, או כאילו יש שם איזה בעיה הוליסטית, נגיד איזה ככה.
וזה מועדון עם
אולי לחץ...
טיפולים בין הטובים בעולם.
כן, אבל אולי לחץ נפשי, אתה יודע, זה גם כן משפיע. דריק רוז, שעכשיו אנחנו נדבר עליו.
זה אין סחוס, אין
כן,
מס,
לא,
זה שום נפשי לא יעזור.
אבל דריק רוז אומר שהוא שוקל פרישה, הוא יכול מבחינה גופנית לחזור.
הוא פרש ממזמן.
כן, הוא פרש ממזמן, כאילו בראש. יש בעיה בראש, ויכול להיות שמקום חדש עם תמיכה, ויש לו גם לבייל יש בעיות משפחתיות, כתבתי על זה לפני כמה שבועות, יש לו בעיות משפחתיות שם, יכול להיות שחזרה לאנגליה, חזרה קרוב לווילס,
שפה,
הוא לא מדבר שפה,
שיחזור את טוטנאם, באמת שיחזור את טוטנאם,
אני לא יודע איפה הוא נכנס בטוטנאם הזאת, אבל זה יכול לעזור להם, אבל זה יכול לעזור להם בעומק,
במקום דלאלי שהיא מחר,
דלאלי לא היא מחר לפי דעתי בקרוב, טוב, המשחק הגדול של הסוף שבוע הזה מתקיים ביום שישי, נאפולי נגד יובנטוס. משחק שבעצם, לפי דעתי, שם את...
משחק ענק.
משחק ענק, משחק ענק.
קראתם על גמורה, את הקטע עם גמורה, אתם מכירים את זה? גמורה, סדרה שמספרת על המאפיה בנאפולי. אז האוהדים העלו לסקאי איטלי עצומה, שהזיזו את השעה של הפרק השלישי, של העונה השלישית, כי זה מתנגש להם המשחקים, והם הצופים.
חשבתי גמורה, זה שחקן יפני שחתם שם.
לא, תקשיב, אתה גם רואה שהם קורצים להם מאוד, בעונה השנייה כבר אתה פתאום רואה פוסטרים של המשיק על הקירות, זה בטוח מודע כדי לשחק על הרגשות האלה, ונאפולי בעונה מרגשת בטירוף.
אני בטוח שהרבה מהמאזינים שלנו אוהדי יובנטוס, ויובנטוס, למרות שזכתה...
שאלת אותה להביא עד להם כ...
כן, למרות שזכתה שש פעמים באליפות,
רצופ רצופות.
אני חושב...
שמונה פעמים, אתם מדברים.
שש פעמים רצופות.
אני צוחק על
ה... אבל לא, אבל עשתה טוב לכדורגל האיטלקי, למרות שהיו שם שנים קשות מבחינת אי-תחרותיות, אבל כן לוקחת את הכדורגל האיטלקי קדימה. נפולי, זה דבר אפילו יותר יפה ממנצ'סטר סיטי. זאת אומרת, אתה מדבר מבחינת רמה וכישרון, אז איפשהו הן קרובות, מבחינת מה שהן מציגות, אבל אתה מדבר מבחינת מחירים ומה שסארי עושה שם. סארי הוא, קודם כל, הוא אגדה. מבחינת, אם אתם רוצים לאהוב מאמן, אז תאהבו כן. אותו גם מבחינת האישיות הנפוליטנית, וגם מבחינת מה שהוא עושה, גם לחץ גבוה,
גם הסיפור,
מסירות.
הסיפור שלו.
הסיפור, הוא בגיל 40 רק הפך להיות מאמן מקצועי, היה, היה בנקאי.
כן.
היה בנקאי.
הוא מעשן ב... אתה רואה את התמונות שלו
וגם הסיפור של מרטנס, הסיפור של מרטנס, הוא בכלל היה שחקן כנף שהוא לא שיחק, הוא היה כל פעם עולה מהספסל, ואז אחד נפצע ושני נפצע ושלישי נפצע, ואז אמר טוב בוא תהיה חלוץ מרכזי ונתן. נפולי זה קבוצה, אני באמת, אני מדבר עליה באהבה, אני מדבר עליה באהבה גמורה, היא חייבת לנצח, זה יהיה המבחן האמיתי שלה. זאת אומרת, עוד יהיו מהלכים והיא תאבד נקודות ויובנטוס תרוויח וזה יתכזד פה, המשחק הזה, זה, אתה יודע, יש את המשחק מפורסם שנפולי זכתה באליפות עם מרדונה, הם ניצחו 1-0 עם שער של מרדונה, זה היה, הדרום מנצח את הצפון, זה היה המשחק ששינה את כל התפיסה, עבור העונה הזו זה המשחק הזה.
מאוד מזכיר את מונקו בעונה שעברה, יש לי הרגשה שזה הולך להיות מתישהו בחירתה של סופי כזה, הם יוותרו על משהו, והתמקדו באליפות.
סורי, אני לא יכול להשוות בין הצרפתית, הליגה הצרפתית לאיטלקית.
לא, לא, מהבחינה של האומץ, שסארי יבחר, אתה תראה שיתחיל להזניח את כל שאר המפעלים,
אגב, הוא אומר שלא.
יהיה להם אירופית, לא?
אגב, אפרופו סארי, אחד מהדברים, הוא כתב משהו במחברת לפני המשחק של שחטר דונייץ, כי הם ניצחו, וכאילו השאירו לעצמם סיכוי וזה, אז שאלו אותו, מה אתה כותבת שם? אז הוא כאילו מסתכל על הכתבים ואומר להם, זה, אני עושה בקניות. לא, אני...
מה אני צריך לקנות
לאשתי בבית? אז אתה יודע, זה כזה הכי קול בעולם, בקטע של זקן איטלקית.
תראה את ההבדל, שון דייס למשל, באנגליה, משיג תוצאות מדהימות.
דייץ'.
דייץ', אוקיי, אף אחד לא ידבר עליו בתור מועמד לגדולות. וסארי, זה לא רק התוצאות, זה גם הסגנון, באמת, אני אומר, לכו תראו את המשחקים שלהם, אל תקבור רק על התוצאות, נפולי זה פשוט כיף.
כן.
שרחתי כמה כיף יכול כדור לי
לתקי. היכולת שלהם להעביר את הכדור מההגנה להתקפה במסירות קצרות, שהם עושים את זה בטכניקות מאוד משונות, למשל, הם כמעט ולא מכדררים מאחורה, הם פשוט מתמסרים ממש אחד עם השני, ואז כאילו ההגנה... לא מסתכלת עליהם, שזה מסירות קצרות, אבל הם לאט לאט מתקדמים, ואז הם פתאום בחצי ומתחילים מהלך, התנועה ללא כדור של אינסיניה ומרטנס, מרטנס, שאתה פשוט, הם פשוט הופכים את החיים של קו ההגנה של היריב לסיוט.
זאת סיבה גם להתאהב בהם דרך אגב, זה קבוצה, שוב לא כולם, אבל החלק הריבה המרכזי, זה חבר'ה, 1.68 סנטימטרים ומטה, זה הכל מסים קטנים כאלה, אתה יודע.
כמו סיטי, מאוד מזכירים את סיטי.
לסיטי יש את ה, בוא נגיד את
מה? ה... דוד סילבה, דה ברוינה.
לא, דה ברוינה גדול. דה ברוינה הוא איש גדול.
הוא 1.81 מטר.
באמת?
כן, כן. הוא פשוט ג'ינג'י חמוד עם נמשים בגלל זה.
הייתי בטוח שהוא ברדה כזה. בגודל.
ברדה.
אלניב. שהם עומדים אחד על... כן, אלניב קטן. אלניב איש קטן כזה.
ברדה גדול.
לא, הוא לא איש גדול.
אולי הרעמה. הוא איש גדול יחסי לכדורגל.
לא, לא, לא.
לא, לא, אני מדבר איתך על מטר...
כשאני רואה אותם אחד עד השני,
זה טוב שמתו גודל. נסיני 1.63 מטר סנטימטרים, אוקיי?
וכמה דוד סילבה? לא כזה?
דוד סילבה 1.70 מטר, ולא משנה, אבל שוב, גם אתה שם חלוץ מרכזי. כמה קבוצות גדולות באירופה יש חלוץ מרכזי שהוא גם נמוך וגם קטן כמו מרטן?
כן.
סוארס גדול?
סוארז
מטר 79 כזה.
יפה.
אפרופו נפולי עם הכי הרבה ביתות לשער באירופה, למשחק, 7.9 ביתות למשחק של נפולי.
מקום שני,
מנצ'סטר סיטי עם 7.2, כמו ריאל מדריד 7.2.
שזה מדהים. כמה שאתה מדבר על התקפה רעה של מדריד, אתה מבין שפשוט הרבה פה יש פה מזל רע וכדור לא נכנסים.
וכן, וחוסמים אותם.
אבל גם יש פה עניין של קצת שקר בסטטיסטיקה, כי הרבה מהביתות האלה זה ביתות שלא ייכנסו.
כן, אחת מה...
כי הסטטיסטיקה משקרת, אתה עוד המשחקים של ריאל מדריד, ואתה אומר, מה אתה בועט? מה אתה עושה? למשל... רונלדו עושה את זה עכשיו הרבה.
כן, למשל, ברנלי לא מבינים, כאילו, כי בועטים הכי הרבה אליהם, ומגיעים למצבים טובים נגדם, אבל אז אתה מסתכל על הסטטיסטיקות הנוספות, ורואה שכאילו, ברנלי יש להם הכי הרבה בלוקים. הם חוסמים הכי הרבה ביתות.
אחלה, כל זה, ואיך הם חטפו גול? למה חטפו גול? למה אין רשת נקייה? למה
יש לי שלושה? גם פופ וגם וור.
לי יש שלושה בהגנה בפנטזי, שלושה בהגנה.
מה אתה שם שלושה בהגנה?
שלושה בהגנה בתוך קבוצה, בפנטזי דראפט, שלושה.
באמת, שלושה. רם, הוא כזה חמוד, אבל הוא השחקן פנטזי.
הוא לא למד ממני כלום.
הכי מוזר בהיסטוריה, באמת. הוא עושה דברים מדהימים, מדהימים. הוא שם אריקסן קפטן,
לא יודע, כשיש מלא אחרים. אלונסו, צ'אבי, אלונסו.
לא, טוב, לא משנה, אני לא משחק פנטסי, אבל אני, ג'יזוס, טוב, זה סטטיסטיקות, דוד, זה סטטיסטיקה.
לא, זה לא סטטיסטיקות, זה מעוות לגמרי.
הם אשמים, הם אשמים. טוב, קצת גרמניה, שלקה דורטמונד, משחק מדהים, משחק העונה, אולי אחד מהמשחקים הכי טובים שאני ראיתי אי פעם, באמת, מה כל כך מצחיק?
הלכתי בירארתי, כי בציון 3 הם אמרו על הפרשן אצלכם בספורט 1, שאמר ב-4-1, בוס איבד את המשחק עכשיו. והלכתי וראיתי איזה יציאה גאונית.
מאירי?
מה? מאירי,
כן. הוא מבין את השיט שלו.
מה זה מבין את השיט שלו? תעשה לי טובה, ב-4-1 להגיד את זה, זה לא מבין את השיט שלו, זה ביב יוקנן מגיע עם החוברת של התוצאות.
אבל אתה ראית את זה.
פרשן.
אגב, דורטמונד, וואצקה, הנשיא, מנכ״ל, אמר שדורטמונד יש מצב שהיא סובלת מ-PTSD עדיין, מה זה עדיין, כן? ניסו להרוג אותם לקראת המשחק מול מונקו בליגת האלופות, כשפוצצו להם את האוטובוס.
קצת להרוויח אימורים, מה קרה?
כן, זה היה...
לגדל אימור.
זה היה מזעזע, לא, כשחושבים לזה, ניסו to assassinate them, כאילו זה ניסו לרצוח אותם, וכשפתאום הוא אומר את העניין הזה של PTSD, שיש להם טראומה, שיש להם אלם קרב, מה שנקרא, פתאום אתה מתחיל להבין טיפה יותר מה שקרה להם בחצי שנה האחרונה,
פתאום לבוס יש תירוץ, פתאום בוס
ייקח את הראשון. אני לא חושב, תראה, למשל, בבוס, השחקנים אוהבים את בוס, זה לא שכאילו יש איזה פשלות בחדר הלבשה, והוא איבד את חדר הלבשה, אבל אתה פשוט רואה קבוצה, כשהלחץ מפעיל, כאילו הם קורסים, ומאוד יכול להיות שהם סובלים ממשהו כזה.
דורטמונד במובן מסוים היא קצת ארסנל של גרמניה, אני חושב בשנים האחרונות, אתה יודע, מאז שנות הזוהר עם קלופ. אמרת מה שצריך להגיד, באמת סף השבירה הוא מאוד מאוד נמוך, היא לא תהרוג משחקים, כמו שאומרים, היא לא תהרוג משחקים, היא לא תצליח באמת להכריע משחקים. עד הסוף.
כי היא חוטפת שניים בכל משחק. אתה לא יכול להרוג משחק שאתה חוטף כל כך הרבה שערים.
אוקיי, ונכון, אני חושב שיש
שם... שחילו ב-4-0, אני כבר לא בטוח.
אני לא חושב שזה בעיה טקטית. אתה יודע, דיברו על זה שבוס מאוד עקשן. אני לא חושב שזה בעיה טקטית, כי כשאתה קורס מה-0-4, כשאתה מוביל 4-0 ואתה קורס, אז קודם כל יש את שלקה ודומיניק טודסקו, המאמן המצוין בין ה-32, שהוא נראה כמו שחקן ומתנהג כמו שחקן על הקווים. הוא כאילו, הוא פרוע כזה, הוא מאמן מצוין.
חכו לגטוסו במילן, אני חושש לשחקנים שלא יעשו מה שצריך. זהו, יורד לגליץ' של שחקן מ3, יורד בחזרה אחרי חילוף.
יש מצב.
בחליפה אבל, בחליפה
יפה. בחליפה יפה, והוא יהיה לבוש טוב. אני חושב שיש שם משהו שהוא פשוט פריך. מבחינה מנטלית, ויכול להיות שמה שהם צריכים באמת, אולי זה לשנות בעצם את העמוד שדרה שם.
גם שם, אתה יודע, גם גץ, הוא מתושש מאיזושהי מחלה לא ברורה.
אפרופו מחלות ופציעות בגרס בייל.
שכחתי עכשיו את השחקן המצוין, שכל זה
כל פעם נפצע.
לא, שכל פעם נפצע לפני תורי גדול של נבחרת גרמניה.
רויס,
אתה יודע, זה גם, זה...
שמע, פאקו פאדו...
רויס היה אמור להיות טופ 10 עולמי. רויס היה אמור להיות טופ 10 עולמי ולהוביל לדורטמונד, אבל...
פאקו תכף מתפנה. זהו, בעצם פאקו התפנה, אם הם רוצים עוד מאמן מהז'אנר.
אוקיי, טוב, בואו, יש עוד איזה משהו בכדורגל שאנחנו רוצים לגעת בפני שאנחנו נוגעים ב-NBA.
פריס סן ז'רמן שוחט את הליגה הצרפתית.
הם עכשיו, כן. האמת היא זה באמת, אתה יודע, זה כאילו...
תשמע, מי פה לא רוצה לראות אותם עפים בשמינית גמר מול ריאל מדריד שירים את היד?
כן, אבל ש...
זה יהיה צחוקים, די, יהיה צחוקים.
אבל כזה שנצחו את הראשון, לא יודע, זה כזה
4-0, ואז יש 6-1, כן, משהו כזה.
משהו עזוי, שלא...
כן, אני בטוח שהרבה אוהדים יסמכו.
אני מעדיף שהם עשו את זה נגד טוטנהאם, אבל לא חשוב.
זה לא יקרה, בוא נעבור על הדברים שאולי כן יקרו, NBA, אליפות של גולדן סטייט.
אנחנו...
אתה יודע מה, בוא נתחיל ב-NBA עם דטרויד. שכולם מזכירים לי שאני אמרתי שלא יצא מהם כלום, בסדר, מה אני מבין? מה אתם שומעים אותי?
הרבה אנשים חשבו שלא יצא מהם כלום, בגלל שבאמת הם היו במצב שאתה אומר לעצמך, אוקיי, כאילו, מה, לאן הם הולכים עם זה? רג'י ג'קסון שם, היה שם בלגנים, ואנדרה דרמונד לא הצליח לקלוע עונשין לרפואה. אנדרה דרמונד עבר אימוני קיץ עם עידן רבין, המאמן הישראלי האישי, שגם אחראי לרנסנס שלו השנה, וגם אחראי לרנסנס של אריק גורדון, אהרון גורדון מאורלנדו מג'יק, אז דרמונד קולע. זה אומר שהם יכולים להישאר איתו בדקות האחרונות במשחק, וזה קריטי כשיש לך דבר כזה, שגם יכול לקלוע מהעונשין ב-60%, שזה בסדר, אז לא, אי אפשר לעשות hack the
Andra. ניסו לעשות את זה היום עם בן סימונס.
מה זה ניסו? זה רק 29 זרקות.
24.
15 מ-29.
לא, ברבע האחרון הוא זרק 24 פעמים. חבר'ה, הוא קולע סבבה, מה אתם רוצים? מה אתם עושים?
הוא לא קולע סבבה, הוא לא.
כן, הוא לא, במשחק הזה. הוא קלע שם את ה-5 מ-6, ואז זכרו אותו.
אבל 15-29 הוא סיים היום.
כן.
וגם בזכות זה גם וושינגטון חזרו, אבל...
לא, בסדר, הם מפלצות בן סימונס הזה, אבל... ואתה רואה את הריס, ווואן גנדי הוא איש כדורסל ומאמין כדורסל אדיר. אגב, דטרויד, לפי דעתי, זו הקבוצה השנייה, השלישית הכי טובה במזרח.
כרגע או בכלל באופן כללי?
באופן כללי.
על הנייר ולפני פתיחת העונה אז פחות, יש בוסטון וטורונטו, כמובן קליבלנד, אבל אנדר דרמון יותר, אוקיי, העונשין, יש לו משחקים שככה וככה, עדיין הממוצע שלו באמת בהחלט עלה וזה חשוב נורא, הוא מתגלה כשחקן מאוד מאוד חכם. שימו לב למספר האסיסטים שלו, באמת הוא all around player פתאום, הוא יכול לפעמים, יש הרבה תנועה בהתקפות של דטרויד ודרמון, אני אוהב לראות שחקנים גבוהים, ביגמנים, אבל שיש לו את הקלאס של ביגמנים של פעם, ועדיין היכולת להתפתח.
הוא הרבה יותר דומה לפעם מאשר ג'ואל אמביד, שאנשים אומרים, תראו אותו, מתי פעם היה שחקנים שזזו בכזו מהירות?
לא, ג'ואל אמביד זה יפתר אפילו בכיוון של, כמעט, לא יודע, לאט לאט הולך לכיוון של דורן, באמת, בקטעים כאלה.
משווים אותו להקים על אשו, שמע, אני אולי לא זוכר טוב 95-94, אבל זה לא היה, מה זה?
לא, 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 מגזים גם...
הבלוק ולרוץ לצד השני כמו גארד ולהדביע את זה, מה זה?
אבל טיפה מגזימים רק עם אשו.
אין לו משחק פוסט של הקים על אשו.
הוא יכול...
אתם לא ראיתם מספיק.
אבל לגבי אנדר דרמונד ולגבי דטרויד, דווקא לדעתי השינוי הגדול זה למישהו כמו טובאי אסאריס, מצליחים לפנות אותו לזריקות טובות.
הוא גם זורק
לשלוש, הוא גבוה, הוא עושה הכל. יש שם קבוצה נחמדה, אבל שוב, אנחנו מדברים, אחלה עונה סדירה, חצי גמר מזרח.
אני כמו טורונטו של כל השנים.
אני חושב שאף קבוצה לא רוצה לפגוש אותה בפלייאוף. זאת קבוצה שדטרויד, ואנחנו יודעים את הרוח הפיסטונית.
לא, ברור.
יש לך שם קשיחות כזאת, שפשוט יהיה מאוד מאוד קשה בפלייאוף נגדם, במיוחד עם החיות האלה שיש להם ברחבה.
חצי שנה מעכשיו, לברון מטטא אותם 4-1?
לא. אפרופו לברון, קליבלנד חוזרת לעצמה, היא משחקת מצוין. מצוין, יש פה סטטיסטיקה שמראה כמה מצוין הם משחקים, אז ככה, כשג'יימס משחק עם דווין וייד, קייל קורבר וג'ף גרין ופריי, אז הוא פוינט גארד לחלוטין, והחמישה האלה מובילים על הקבוצות, כאילו על החמישיות שהם משחקות נגדם, ב-26 נקודות פר 100 פוזישנים, כלומר פר 100...
זה בלי לב מה שאמרת עכשיו?
בלי לב.
דווקא לאו עם מספרים טובים לאחרונה.
כשג'יימס רכז, וכולם פשוט פותחים, זה מעין אייזובול שג'יימס נכנס, קודם כל, אני לא יודע איך זה, אי אפשר לעצור אותו. אי אפשר לעצור אותו. פשוט אי אפשר לעצור אותו. לא משנה כמה מקים אותו, הוא פשוט נכנס. יכול להיות שהוא עושה את זה עם צעדים, כן? אבל, ואז הוא פשוט משחרר, הוא משחרר לקולים לשלוש. זה פשוט מאוד, אבל זה פשוט עובד.
שמע, אוהבי הליגה הזו יכולים להמשיך... זה נחמד, למלמל ולהתלהב מאנטטוקומבו ואמביד ובן סימונס, והכל טוב ויפה, באמת נחמד, וווסטברוק שנה שעברה. תעזבו, אתם כל דיבור על מישהו אחר שאתם לא רואים את לברון, שאתם לא מעריכים את לברון, מה עושה, בן 33 דרך אגב עוד חודש מהיום, הוא משתפר, דרך אגב הוא ירד מבחינה הגנתית, הוא מאזן יותר את הכוחות על המגרש, זאת אומרת, הוא קצת סלאק, מה שנקרא, הוא כזה, קצת מזלזל.
זה לא לברון שהחליט, דרק רוז, הוא לא הקלה עליי, בזמנו.
ועדיין לא, ועדיין, גם כשהוא מזלזל, אז עדיין הוא נותן את החטיפות והחסימות, ובמשחק האחרון היה לו 5 חטיפות.
כן, אבל זה חטיפות כמו של ווסטברוק, זה חטיפות שלא של הגנה טובה בהכרח.
זה לא מישהו שאני אוהב לצטט, אבל סטיבן איי סמית, אמר משהו נכון, לברון ג'יימס זה לא שחקן בכלל שצריך לבקר או לשפוט על פי העונה הסדירה, זה כמו פרופה מה שאמרת, זה לא משנה, זה באמת לא משנה, העיקר שהם הגיעו ב-1, 2, 3 והגיעו לפלייאוף ושם הוא ישפט.
אם הוא לא יגיע לגמר הליגה זה עדיין תהיה הפתעה מאוד גדולה.
הם נראים טוב מאוד, הם בסגל חסר, גם כל התקופה הרע שלהם, צריך לזכור שהם בסגל חסר, הם משחקים כרגע עם חוסק על דרון.
מלך הסלים ששנה שעברה תכף מצטרף, כן?
כן, כן, איזה תומאס יצטרף בינואר.
איזה תומאס...
ג'ר סמית היה פצוע הרבה, אימן שמפרט היה פצוע הרבה.
אוקיי, שנייה.
דריק רוז הלך פייפן.
אוקיי.
לא נורא כל כך.
דוויין וייד נכנס לעניין.
מה זה, בואו נדבר, שנייה. קודם כל, תהייה מאוד גדולה. תומאס, קודם כל, קליבלנד עדיין קבוצה הגנתית לא טובה. הם עלו בשבוע האחרון לטופ 10, כלומר, הם היו בטופ 10 מבחינת הגנתית, אבל בכללי, באופן כללי, הם מקום 29 מבחינת דיפנסיב רייטינג. הם קבוצת הגנה מזעזעת. הרבה בגלל שהחבר'ה שם הם סקנים. יחסית, הם כבדים יחסית, וקשה להם מאוד עם סוויצ'ים והטרנזישן בול והפוזישנלס בסקטבול שיש היום ב-NBA. איזיה תומאס לא הולך לעזור להם בהגנה.
בהגנה לא, הוא שחקן הגנה גרוע.
הוא שחקן הגנה אחד מהגרועים.
אבל אתה יודע, מי שקולה יותר מנצח, כאילו מה...
אוקיי, אבל האם הוא יכול להיות איזיה תומאס של שנה שעברה?
תראה, אני חושב שהבעיה...
בטח שאין לו את הכדור כמו שהיה לו...
לא, הוא לא יהיה, גם תלוי שאלה גדולה מאוד גם איך הוא יחזור מהפציעה. אני דרך אגב לא אופטימי לגבי זה, לאורך זמן וכמה זמן זה ייקח ואיך הוא יחזור.
הפציעת ירח... עם הגבלת תנועה על הירח, זה משהו שגומר קריירה פוטנציאלית.
כן, אני מקווה שלא, כי הוא באמת שחקן מאוד מאוד מרגש ויפה. לעין, תראה, קליבלנד שוב, בקיץ עשתה כל מיני דברים, וכל קיץ עושה דברים כדי איך אנחנו מנצחים את גולדן סטייט. זה דומה קצת למה שהיה בלייקרס בוסטון בשנות ה-80, שאתה אומר לעצמך, אוקיי, בקיץ, איך אני מנצח את בוסטון במאי? לא משנה לי מה קורה עד אז. אני לא בטוח שעשתה את הדברים הנכונים. זאת אומרת, האם איזיה תומאס יכול לעצור את קרי? את קליי תומסון?
את גולדן סטייט, סליחה, אמרת איך ננצח את בוסטון.
לא, אמרתי
איך ננצח את גולדן סטייט.
וג'ף גרין כאילו נחמד וטוב ויפה, כל מיני תוספות שאני לא בטוח שיעזרו להם ברגע האמת מול גולדן סטייט, אבל שוב, אם לברון ממשיך להציג יכולת כזו,
והוא הופך
להיות רכז השנה כמו שהוא מעולם לא היה רכז.
מה שניצח להם את המשחק זה בסופו של דבר קיירי והוא בתצוגה התקפית, אחת הטובות שראיתי בחיים שלי. המשחק היחידי שהם ניצחו, זה היה בתצוגה התקפית, לא היה דברים כאלה.
אתה מדבר על משחק מספר 5, גם הוא וגם לברון קלו מעל 40 נקודות.
משחק 4, שהם ניצחו, 3-1, שהם עלו ל-3-1, היה 3-0, ניצחו את 4, ועד הפסידו.
אני חושב ש...
המשחק הרביעי, שהיה להם איזה 60% מהשדה.
קיירי ארווינג, אם תרצו לדבר עליו, הוא שחקן ענק, והוא הולך להשתלט על הליגה בעוד 2-3, זאת אומרת, זה הליגה הולכת להיות שלו, לדעתי.
hot take.
כן, כן, הליגה הולכת להיות שלו.
בספר הבא שלך הוא יקבל עמוד קרומו כזה יפה.
אז בואו נחשוב, יש לך ספר חדש, נבחרת
החלומות, 50 הגדולים בדור האחרון.
אתה ואלעד זאבי, זאב? זאבי או זאב?
אלעד זאבי.
אני רוצה לעצור אתכם, אני מסתכל על הספר הזה שקיבלתי את העותק הראשון שלו היום.
האיש הראשון שקיבל בארץ את העותק שהוא רכש.
אנחנו ניתן לכם, עדיין אין לינק לקנייה מסודרת, אז אנחנו ניתן לכם ברגע שנשים את זה אפילו רטרואקטיבית על הלינק הזה אם אתם מאזינים שבוע אחרי, או שנשים את זה באתר שלנו מן הסתם, ונתחיל לפרסם את זה בכל מקום אפשרי. ספר יפה יפה ויזואלית.
כן, כן.
זה בדרך כלל, אתם לא חושבים את זה על ספר בימים שבהם ספרים זה קינדל וכאלה?
שמע,
עמודי כרומו יפהפים.
אנחנו גדלנו על ספרי ה-NBA של פעם, של מנחם נס ואופר שלח וגם ארי מלינק ואחרים וטובים ואחרים, וזה היה באמת עולם אחר, גם אחד הספרים נקרא עולם אחר. אתה יודע, זה היה נורא צבעוני בימים של עיתון שחור לבן, ואתה לא רואה את כל המשחקים, ופתאום אתה קורא על הכל.
עיתון, למאזינים שלנו, עיתון, זה דפים כאלה שיוצאים,
מה שהאומלסים שמים על זה כדי לישון על הלבנה,
אפשר לעטוף עם זה דגים.
ואנחנו, כשאני חשבתי על הרעיון לעשות ספר, שזה יתגלגל, חשבתי אני אעשה איזה סופה של כל הכתבות שעשיתי, דירוגי העוצמה בעבר בוויינט, שזה 10 הקבוצות הכי גדולות,
סטייל בן סימון,
אמרתי נעשה סופה, אחר כך אמרתי בוא נעשה 100 שחקנים הכי גדולים בכל הזמנים. אמרתי, אחר כך אמרתי, רגע, 100 זה יותר מדי, בוא נעשה 50. ואז אמרתי, רגע, מה אני אעשה כל הזמנים? עכשיו להתחיל לדבר על בוב קוזי וביל רזל של אנשים, בוא נעשה דור אחרון. והספר הזה הוא 50 הגדולים בדור האחרון, הוא נקרא נבחרת החלומות, כי הוא בעצם מתחיל בנבחרת החלומות של 1992, הקבוצה, הנבחרת ששינתה למעשה את הכדורסל, גם הרגע הזה, גם הרגע של הפרישה הסופית של מג'יק ובירד, ודור חדש, והדור למעשה הטוב ביותר של הכדורסל. ואמרנו, בוא נעשה, חוץ מהתוכן שיש בו דירוג, ויש בו עוד דירוגים, המאמנים הכי גדולים, והרגעי הקלאץ' הכי גדולים, אמרנו בוא נעשה אותו כמו הליגה הזו, צבעונית, קסומה, ובתהליך הזה אמרנו, ננסה לחפש רגע תמונות, איורים, מצאנו בחור ישראלי צעיר מירושלים, בן 19, שקוראים לו אלעד שגריר, שנדאמנו מהאיורים שלו באינסטגרם, וצירפנו אותו אלינו.
אבא שלו דיפלומט?
אני לא יודע, אבל יכול להיות שהוא עובד בגרר, שגריר, אבל, ואז אמרנו, אנחנו
איפה דרך
נעשה קרוס? השקעה גדולה, נעשה השקעה גדולה, ולכל אחד אנחנו נעשה איור, הספר הזה הוא מאוד מושקע
כלכלית, הוא
מאוד, מאוד מאוד יקר לעשייה, אבל אמרנו אנחנו נעשה הכל.
תנו לי להגיד לכם, אם יש לכם עכשיו חבר, חברה שאוהבים NBA, זה יופי של מתנה לקראת השנה
לא
החדשה.
לא רק שאוהבים NBA, גם
אני אומר את זה ברצינות, אני לא...
אם אהבתם NBA, זאת אומרת יש פה הרבה הרבה, הרבה נוסטלגיה, שון קמפ ופטריק יוי, ולגבי דרק רוז.
יש תמונה, יש עמוד לכל ילד ששון קמפ, בגלל זה הספר טיפה עווה. יש שם ילד אסיאתי וילד שחור וילד לבן, זה ממש...
עמודה לפני אחד דירוג של 50, יש לנו גם עוד תוספות, רואים נזכור, דראז'ן פטרוביץ' וגם אפילו טור קטן על עומרי כספי. דרק רוז במקום כביכול, הנה אני אגלה ספוילר, במקום ה-55. הוא ה-MVP היחידי שלא נכנס לרשימה, הוא ה-MVP היחידי שגם בהיסטוריה של ה-NBA לא ייכנס להיכל התהילה. דרק רוז זה סיפור כמובן מאוד מאוד עצוב, על פציעות שעצרו, קודם כל, אתלטיות אדירה שלא נראתה כמו, זאת אומרת, הוא היה ראסל ווסטברוק, עוד לפני שראסל ווסטברוק היה ראסל ווסטברוק. ואני אגיד פה שני דברים. קודם כל, דרק רוז פרש כבר לפני 3.5 שנים, בפציעה ה-2.5, הוא קרא גם מיניסקוס, הוא כבר פרש, אוקיי? מאז הוא לא שחקן טוב, הוא לא שחקן שתורם, הוא הרבה פעמים שחקן שמפריע, אחוזים נמוכים, עיבודים, הוא קולע לפעמים, אבל לא, הוא היה רע מאוד, בטח
הוא הפך להיות בן גורדון, הוא הפך להיות בן גורדון.
בדיוק, היה לא טוב, אז אני לא בטוח כמה הפציעה הזו כל כך נוראית עבור קליבלנד.
תן משהו,
ואני אגיד עוד משהו אחד. דרק רוז, גם בשנים לפני הפציעה, overrated.
בשנתיים, כאילו.
בשנתיים אחרי, overrated. אם את כולם זוכרים, זו הייתה העונה הראשונה של לברון במיאמי, כולם סנו אותו, הוא כבר זכה פעמיים לפני, לברון היה צריך לזכות ה-MVP גם באותה עונה.
זה היה ברנה וזהבי של ה-NBA.
נתנו MVP לדרק רוז, כי כולם סנים את לברון.
זה היה עונה מרגשת.
מרגשת, אבל, ואז הוא נפצע בפליאוף.
נכון. אז קבל נתון מעניין על דרק רוז ומסביב. דרק רוז נבחר ראשון בדראפט 2008, 20 שנה האחרונות, ולקחתי את זה, אני חושב, מהרינגר את הנתון הזה, 20 שנה האחרונות, כמה שחקנים נבחרו ראשונים בדראפט, או שניים, או שלישיים, או רביעים, ולקחו את הקבוצה שבחרה אותם לאליפות ה-NBA. 20 שנה אחורה. לברון ג'יימס. אז זה אחד.
דורנט, הוא לא לקח את הקבוצה שלקחה
אותו. הוא לא לקח, אמרתי. 25 שנה, קבלו, 25 שנה. 1, 2, 3, 4, מי לקח? 25 שנה אחורה. מי לקח את הקבוצה שלו לאליפות? 25 שנה.
את הקבוצה שלו?
כן,
קבוצה שלך. קבוצה שבחרה בו, מקום ראשון.
פול פירס היה מקום שישי.
לא, עשירי, עשירי.
לא, לא, פול פירס היה תשיעי. פול פירס היה תשיעי. הסתכלתי, תשיעי עשירי, כן. תן לי. תראה איזה נתון.
לא, ראשון, לא, תראה, לא וקנדי ו...
חבר'ה, יש...
לא לקח.
שלושה קוואמי, קוואמי בראון.
יש עוד, חסר...
קוואמי בראון לא לקח.
עזבו אתכם, נו, כוכב. שני שחקנים, שלושה שחקנים.
25 שנים אחרונות.
כן.
הקים על אג'ואן, לא.
לא, לא, זה...
כמעט לג'ו המקום ראשון היה...
מה אתה מדבר? שנות ה-80.
כן, כן, שנות ה-80.
מי 92, מה שנייה, נפחית? יש פה דרך אגב גם דירוג... יש פה דירוג גם הדרפטים הכי גדולים.
טים דנקן, בום. טים דנקן, בגלל זה גם אמרתי על הספר שלך, באת... בואי, תעשי שיעורי בית.
יש פה גם כן.
אתם רואים פה הרבה עכשיו קבוצות שעושות טנקינג כדי לקחת את המקום 1, 2, 3, 4, מדברות על אליפויות, מדברים על הכל. חבר'ה, זה לא עבד, זה מדהים. 25 שנה אחורה, טים דנקן, למרות ג'יימס.
לא, אבל זה גם עניין שיטת הדראפט, כי אתה לוקח היום ילדים בני 19, הם לא...
עזוב, אני בערך 25 שנה אחורה.
כן, אבל... 1,
2, 3,
4. קבוצות נבנות דרך הדראפט, ואתה צריך לדעת איך לבחור, והרבה פעמים כשאתה בוחר מקום ראשון, אז אתה פשוט קבוצה לא טובה.
1, 2, 3, 4.
ויש לך תרבות לא טובה, הרבה פעמים. אוקיי, אז בגלל זה אני חושב, אבל תראה את גולדן סטייט, היא נבנתה דרך הדראפט, והיום בוסטון נבנתה...
בבחירות גבוהות.
בסדר, בחירות ויתרות.
אני רק אומר שהרבה פעמים שאתם לוקחים בחירות של 1, 2, 3, 4, שאתם רואים שהקבוצה לוקחת בחירות, הרבה פעמים זה לא ייגמר באליפות.
אוקיי, אבל תראה, למשל פיניקס סאנס נגיד, או סתם, קבוצה גרועה, קבוצה גרועה, תן לי קבוצה גרועה, דאלאס מאבריקס, עכשיו, כן, הם יבחרו מקום ראשון, כן, אז אתה יודע, אתה צריך לבנות את הקבוצה הזאת במשך הרבה מאוד זמן בשביל שהיא תהיה תחרותית.
ומאוד יכול להיות שאתה תעיף את השחקן הזה, כי אני אומר, זה גם אומר שהשחקנים שנבחרו גבוה גם עזבו את הקבוצות שלהם, כי הקבוצות לא לקחו, אתה יודע, אתה רואה, אני אומר, 25 שנה אחורה, הקבוצות האלה לא לקחו אליפויות.
נכון, כי זה קבוצות גרועות, זה קבוצות גרועות בסופו של דבר.
לא, זה לא אומר שזה לא שדרג אותם לרמה.
הרבה פעמים זה כן שדרג אותם. או שהחליפו לשחקן. הרבה פעמים זה כן שדרג אותם, אבל הם פשוט לא ברמה של קבוצה לאליפות. עכשיו, אגב, דריק רוז, אני חושב שיש פה סיפור אנושי מאוד טרגי. זה בן אדם שהוא גדל בשנות ה-80 וה-90 בשיקגו, כשהוא הוא מסתכל על שיקגו בולז הגדולה של מייקל ג'ורדן, הוא גדל באזורים הכי קשוחים של שיקגו. אימא שלו הגנה עליו והפכה אותו לבן אדם שהוא
ולשחקן שהוא. הוא נולד 89, הוא ראה את ג'ורדן בעיקר, אתה יודע, כילד ממש קטן.
כן, אבל הוא גדל...
אתה גדל בעיר.
אתה גדל בעיר, ואחר כך הוא עזב לפחות משנה לממפיס, לאוניברסיטה, ואז הוא חזר לשיקגו. בהרבה מובנים זה קצת כמו לברון ג'יימס ואוהיו, אוקיי? והלחץ האדיר הזה של שיקגו, העיר, על דרק רוז, הוא היה, בשלוש שנים הראשונות, הוא היה זה שמחליף את מייקל ג'ורדן. Okay. ככה דיברו עליו. זה לחץ אדיר. עכשיו, אנחנו לוקחים את לברון ג'יימס כמובן מאליו, אבל הוא עמד בלחץ אדיר. מגיל 15 הוא הדבר הבא, הוא המשיח, כן? ובטח בקליבלנד. ברגע שדרק רוז נגמר לו שם בשיקגו, בגלל כל מיני, הנהלה גרועה, הוא עצמו וזה, והוא התחיל לעזוב... עזב, כלומר, גם הפציעות וגם המנטלית, אתה יודע, הוא עכשיו מדבר על זה שהוא שוקל, שהוא במקום חשוך. הוא אומר את זה, אני במקום חשוך, הוא רוצה להיות עם המשפחה שלו, הוא רוצה... כלומר, יש שם איזה קריסה של כדורסלן שגדל להיות משהו, היה לו גורל מסוים, הגורל הזה באופן אכזרי הסתיים.
יש פה גם שאלה, דרך אגב, מאוד פילוסופית על ספורט ועל כוכבים, איך שאנחנו רואים אותם. הוא העלה את זה גם לפני 3 שנים בפציעה הגדולה האחרונה שלו. אתה יודע, הוא אומר לעצמו, אני רוצה לרקוד, לא בר מצווה, בת מצווה, אבל אני רוצה לרקוד בחתונה של הבן שלי. אני רוצה לאכול את לרקוד. ונגיד, עכשיו את סנטי קסורלה, זה גם...
זה דולה, זה כן.
החבר'ה האלה שמקבלים המון כסף ונהנים מהחיים, יש כאלה שסובלים אחר כך 10 שנים עד המוות, בגלל הלחץ הזה של הכסף ושל הקבוצות ושל הקהל ושל האוהדים, וצריך לפעמים להגיד, רגע, סטופ, אני לא רוצה לסכן את הבריאות שלי, יש אנשים שיכולים, אתה מדבר על זה גם, כותב הרבה גם
העניין
של הפוטבול והכל, דריק רוז זה סיפור של בן אדם שכנראה אומר לעצמו, די, נמאס לי. זה בערך כמו שאני דרך אגב.
ואני מזכיר לכם, ואני מזכיר לכם שהוא גם היה משפט אונס, ועובר עליו שנים...
כן, משפט אונס אזרחי, שבעצם, יש שם סיפור מאוד מוזר, ומן הסתם זה גם השפיע עליו בעונה של ניו יורק ניקס, הוא לא עשה כמעט אימוני קדם עונה. אני פשוט אומר, הפציעות ברגליים זה דברים שמתוששים מהם. בסופו של דבר, כן? ואתה יכול, עם הטכנולוגיה של היום, אתה יכול לחזור, אולי לא להיות השחקן שהיית, ואתה יכול לחזור לרמה סבירה. אני חושב שהבעיה הגדולה שלו שם, זה בעיה בראש. במובן הזה, זה פציעה בראש, זה מנטלית, האיש כבר לא שם. אין לו את השאיפה הזאת לשחק בשיקגו יותר, אתה יודע, הוא בקליבלנד, הוא מניו יורק, אני חושב שפשוט אומר, למה אני צריך את זה? וזה עצוב, זה בסופו של דבר עצוב.
הוא וברנדון רוי זה שני הפספוסים הכי גדולים?
ברנדון רוי אפילו יותר ממנו, דרך אגב.
כן, אבל ברנדון רוי, כן, נכון, דרק רוז זה ב-MVP, אוקיי, ברנדון רוי לא הגיע לרמה הזאת.
אני לא בטוח אם הוא לא היה מגיע, היה שחקן אדיר.
אבל הוא לא הגיע לרמה הזאת. הוא לא הגיע, זה לא, זה כמו ש... בהרבה מובנים זה...
הוא טעם את טעם ה...
כן,
זה... את הפרי אסור כבר.
בדיוק, והקבוצה שלו הייתה בפלייאוף, והם היו בתחרות עם קליבלנד, והיינו יכולים לדבר על שיקגו היום, כמו שאנחנו מדברים על קליבלנד, אתה יודע, קבוצה...
זה לא רק הוא שנעלם, גם נועה נעלם, הרבה מהשחקנים שהיו סביבו בקבוצה ההיא נעלמו, נמחקו. אני לא בטוח איזה שושלת היה שם, שאני מסתכל על מה נהיה מכל השחקנים שם. אין שם אפילו אחד שנשאר ברמה גבוהה. טאץ' גיבסון, וטאץ' גיבסון הגיע לקבוצה מטה, ואתה יודע, הוא לא...
הנה, סקלבריני. אוקיי, קבל את סקלבריני. מה הקשר של סקלבריני לגולדן סטייט? אין. בואו נסביר.
טוב מאוד שלא מתחת את זה.
מי היה הסוכן של סקלבריני? בוב מיירס.
דודו דן.
בוב מיירס משיג לסקלבריני חוזה בבוסטון סלטיקס.
להכריח אותו לגזור את הקוקו.
דני אינג' מאוד מתרשם מהסוכן הצעיר הזה, וכשג'ו לייקו בבעלים של גולדן סטייט מתקשר לדני אינג' ושואל אותו, תגיד דני, אתה מכיר איזה מישהו שיכול להיות בצוות שלנו, להיות באזור של הג'נרל מנג'ר? הוא אומר, כן, תקשיב, אני מכיר את הבחור הזה, בוב מיירס. דני אינג' מייצר את הקשר בין בוב מיירס לגולדן סטייט, ועד היום בוב מיירס מדבר על זה שהוא חייב את הקריירה שלו לדני אינג'. וזה זה פשוט, אתה יודע, זה ה-NBA, זה אחווה כזאת, ואתה יודע. אפרופו גולדן סטייט, האם הם יעבודו את הבכורה במערב ליוסטון רוקטס?
אני אגיד לך יותר מזה, זאת אומרת...
יוסטון רוקטס המצוינת עם ה-MVP, הפייבורית ל-MVP,
ג'יימס הרדן. הוא באמת חייב לזכות השנה, אלא אם הוא ירד ולברון יעלה, אבל מבחינתי הוא חייב לזכות, בטח אחרי שנתיים שהוא היה, בטח אחרי שנתיים, גם שנה שעברה וגם לפני שלוש שנים, שהוא היה קרוב לקרי והפסיד, שנה שעברה לווסטבורג. יוסטון משחקת מדהים, כשקריס פול הוא עדיין לא קריס פול, וזה אולי מה שכן יכול להפתיע פה, ואני כאילו, אני דרך אגב לא הייתי אופטימי בקיץ, אבל אני מתרשם מזה עכשיו, כי פעם ראשונה בקריירה של קריס פול, הוא יכול שלא הכל עליו, הוא יכול לחיות שלא הכל עליו, הוא לא חייב לתת הכל כבר בעונה הסדירה, זה לא כל העיניים אליו, הוא יכול כן לבוא לפלייאוף ולהיות מצוין כמו שהוא יודע לעשות, ואני מסתכל על גולדן סטייט, ואתה יודע מה, אני אסתכן פה, אני אגיד משהו, אם אני צודק, תחזור אליי ביוני, אם אני צודק, תחזור אליי ביוני, אם אני לא, אל תחזור אליי, אני לא אענה לך טלפון.
יש לי
טוב. אני מזהה פה משהו בעייתי קצת.
Disease of more? Disease of me?
יש כרגע, אני מזהה קצת יותר מדי שחצנות אצל דורנט, בטח עם כל הטירוף שלו של הטוויטר וקרי. אני מזהה שגרין, ממש שאני קורא לפחות, וגם במשחק, קצת פרי אדם במובן של, אתה יודע, שקשה להשתלט עליו עכשיו גם עם סטיב קר והכל.
הוא גם לא קולע.
קליי תומפסון, קצת נעלם לי לפעמים.
תשמע, קליי, הסוף של המשחק, מה זה היה, שקספי עשה שם את העבירה של השלוש זריקות, נגד מי זה היה? סקרמנטו. תשמע, קליי, קספי יפה שמשך את כל האש אליו בצדק על העבירה הזו, אבל קליי, המזעזע בסוף, קליי אמור את כוכב על, הוא שיחק כמו כלום.
אני מזהה משהו, איזושהי נקודת שבירה קטנטנה, גם איגי פחות טוב מה שהיה, שאני לא יודע, שוב, יש עוד נמל לזמן, וזה רק עונה סדירה, והם יכולים להפסיד גם עוד 20 פעם, וזה לא משנה, הלייקרס הגדולה של שנת 2001, שהפסיד רק פעם אחת בפלייאוף, לאיין אייברסון, הייתה גרועה, הייתה מקום שלישי רק במערב, זה לא משנה, כל העונה הזו, זה רק בשביל שאנחנו...
ויהיה לפלייאוף קשה יותר במערב השנה.
קשה מאוד, קשה מאוד, אבל שוב, אני מקווה מאוד לסדרת גמר של יוסטון, גמר מערב, יוסטון גולדן סטייט, איך קריס פול יגיע לשם, באיזה מצב מנטלי גולדן סטייט יהיה שם, ואני, הנה אני אומר פה, יש סיכוי להפתעה שיוסטון תנצח.
אוקיי, מעניין, אני חושב שאנחנו צריכים, תן לנו יותר מ-10 דקות, ראה?
15.
אני חושב ש, קודם כל, סן אנטוניו בסדר גמור, ללא קוואי לנרד, ועד עכשיו ללא טוני פארקר, אתה יודע, גאונותו של גרג פופוביץ, זה משהו פנטסטי, אני בטוח שאתה כותב עליו בספר.
כן, תהיתי, עד.
כשקוואי יחזור, והוא יחזור, אנחנו מדברים על בעיה ברגל, הם מאוד פתוחים לגבי, הוא אומר שהם רוצים...
קוואד. לא פתוחים.
לא, הם פתוחים.
טוני פארקר אמר מוכן, פופ אומר לא מוכן.
לא ידעו מתי יחזור. עד עכשיו, אתה יודע, קוואד סטאט אמר לא ידעו מה יהיה איתו.
בסדר, אבל הם אומרים.
לא משנה,
זה פתוח, זה לא במחשכים, אתה יודע, כי אם זה היה, זה היה הופך לסיפור ענק. הם פשוט פתוחים בקשר לזה. אנחנו לא...
לא ראיתי
יציאה
כזאת, זה מה
שפופוביץ. כן, ברגע שהוא יחזור, אז אנחנו מדברים על קבוצה פנטסטית, עם אחד מהטופ 5 בליגה, שגם כן יכולה לנצח את גולדן סטייט.
לא נראה לי.
ואת יוסטון.
לא נראה לי.
אוקיי. לא נראה לך?
לא נראה לך? צריכים קצת להשאיר את הסגל.
אני חושב שהמוח כדורסל שיש
שם... אוקיי, נמובן מוח, שוב, אבל...
אוקיי, טריידים אפשרים. לפני שאנחנו...
רגע, לפני שמגיעים טריידים אפשרים, סיפור מעניין השבוע עם ממפיס.
כן,
פיזדל. מר גסול, ועם פיזדל, מר גסול זורק הערה קטנטנה, באמת, ברמה של קצת נשאר טיפה יותר זמן בחדר יותר משתי דקות שהוא בדרך כלל נותן, אומר שהוא מאוד מתוסכל, למחרת פיזדל מסיים את חלקו. לא ידעתי שמר גסול כזה כוכב.
קודם כל אני יצא לי גם לדבר על זה השבוע, זאת אומרת, אמרו, מה, רגע, מר גסול שיעשה דבר כזה, מה ההבדל בין מר גסול לממפיס, לבין לברון לקליבלנד, לבין קרי לגולדן סטייט, זה אותו פרמטר, אז מר גסול הוא בן אדם נחמד, והוא אירופי, אז הוא, והוא קצת יותר מופנם.
אריסטוקרטי, ילד של השירים.
אבל מר גסול לממפיס הוא מה שכל הכוכבים, ואם זה ליגה של כוכבים, אז גם למר גסול מותר, למה שנקרא, מותר, אני אומר את זה במרכאות, כי זה מה שקורה בליגה, להיות זה שקובע. עכשיו,
לא, הוא אמר שהוא לא כוכב, הוא אמר שהוא רוצה להיות כוכב, הוא אמר, למייק זה לא היה קורה, למייקל קונלי לא היו מורידים אותו רבע רביעי. זה מה שהוא אמר שהוא לא הכוכב.
לא משנה, קודם כל, קונלי מוריד, כאילו, הוא פצוע הרבה. זה
לא היה גרוע לפני. אבל ממפיס, יש שם טיפה הנהלה בעייתית, פיסדייל, נראו רע עם המון המון פציעות, אני לא כך הופתעתי.
פיסדייל לוס אנג'לס קליפרס.
דוק ריברס אוברייטד.
לא, אבל אני אומר פיסדייל. פיסדייל לקליפרס.
מי זה קליפרס?
להיבנות מחדש. דוק ריברס לא רוצה לבנות מחדש. קליפרס צריכה להיבנות מחדש. עכשיו נדבר על טריידים
אפשריים.
שנייה, לא. בוא נדבר על טריידים אפשריים. יש דיבור על דיאנדרה ג'ורדן לקליבלנד תמורת טריסטן תומסון.
זה הסמר שבא עם מינכן? על המסעית?
כן, דיברנו על זה. דיברנו על זה. אוקיי. אנחנו פה פשוט ליד בניין שנבנה.
במנשפט, יש שם במסעית.
דיאנדרה ג'ורדן לקליבלנד עבור טריסטן תומסון, זה טרייד אפשרי, זה טרייד שמדברים
עליו. אני לא כך רואה איך זה עוזר לקליבלנד נגד גולדן סטייט, מול הסמול בול של גולדן סטייט, אני לא רואה את זה עוזר נגד גולדן סטייט.
אוקיי, אוקיי, אבל זה כן נותן להם מימד, מימד שאולי גולדן סטייט לא הכי תצליח מול הדבר הזה.
אבל זה, אבל הכדורסל לא הולך לשם, זאת אומרת, אבל זה לא נורא, אבל דיאנדרה ג'ורדן, דיאנדרה ג'ורדן, זה לא הקיים, וזה גם לא אמביד במובן הזה, הוא לא עושה נקודות, הוא זז מצוין, והוא חוסם מצוין, והוא השתלט על הריבונים, אבל מה יקרה כשצריך לרוץ להגנה, מה יקרה כשצריך לקמוד מול השמאל, אני לא בטוח שזה טרייד כזה טוב לקליבלנד.
אוקיי, דימרקוס קאזנס מסיים את החוזה שלו, שאלה, האם אתה נותן משהו עבורו בשביל שיחזק אותך, אם אתה וושינגטון נגיד.
אם אני קליבלנד, אני מביא את דמרקוס קאזינס. Okay. זה ביגמן של שתי נקודות.
מה אתה
במקומי? לאו?
טריסטן תומסון ו...
אהבתי, אתה יודע מה?
לאו
ו... לאו ובחירת סיבוב ראשון לפחות.
את הבחירה של ברוקלין.
אתה מדבר על קליבלנד.
אמרתי, לאו והבחירה של ברוקלין.
אם אני קליבלנד, אני בחיים לא מוותר על הבחירה של ברוקלין. קודם כל זה בחירה... אולי לא הכי טובה, עדיין, 8-9 בדרפט הנוכחי הזה, אתה יכול להשיג שחקן מצוין.
אבל קליבלנד לא קבוצה שנבנית לעוד שנתיים ושלוש, קליבלנד זה כל שנה מחדש קבוצה שנבנית למאי ותו לא.
אם לברון ג'יימס אומר לך, אני נשאר, אז אתה עושה את הטרייד הזה. אם הוא אומר לך, אני לא יודע לאן אני הולך, אתה לא עושה את הטרייד הזה.
למה, גם וגם אתה לא.
כי אתה צריך...
אתה צריך לזכות באליפות, לא משנה מה יהיה בקיץ.
לא משנה, אתה צריך אקזיט פלן, ליום שאחרי לברון.
לא לברון, לא פארטי. די, מספיק.
אתה צריך לעשות, לבנות את הקבוצה שלך, אתה צריך שיהיה לך נכסים, כדי לבנות את הקבוצה שלך, אחרי לברון ג'יימס.
וקליבלנד עדיין לא שם. לא משנה, הקליבלנד לא שם, ליברון לא ירשה שיהיה שם.
אתה לא מוותר על העתיד שלך בשביל סיכוי לאליפות.
למה לא? למה לא? אתה בשביל אליפות עכשיו, ואליפות שאולי תשאיר את ליברון, סתם דוגמה, לעוד שנה, שנתיים, אז יהיה לך 3-4 שנים רעות, כמו שהיה כשליברון עזב ככה.
אבל זה לא, תראה, קודם כל, אנחנו רואים ב-NBA שזה יכול להיות הרבה יותר מ-3-4 שנים. אתה יכול לקרוס לתוך חור שחור.
הלו, מה הייתה קליבלנד לפני ליברון? היה, לא, היה דורטי.
מרק פרייס.
והם תמיד עשו צרות לג'ורדן.
מה, אימפריאל, אלוף עולם ב-UFC, בייסבול, NBA.
דמרקוס קאזן, סתם אנחנו מזורקים פה, כן, דמרקוס קאזן, קליבלנד, תחשוב על סופר טים של קאזנס ולברון ואיזיה תומאס. מי צריך הגנה כשאתה קולה 200 נקודות במשחק?
מבחינת, תגידו, דאג, איך קראו לו?
קולינס?
דאג קולינס, לא דאג קולינס. אליס, נו, אליס שהיה בקליבלנד, הלבן. לא, קרייג אילו, סליחה, קרייג אילו ומרק פרייס. הם היו הספלאש ברדרס של אז, נכון? אבל, טוב, קליבלנד, טוב, ניו אורלינס, יש פה, היה דיבור ויש שמועות על זה שניו אורלינס...
עוברת לסיאטל?
לא. ניו אורלינס מחפשת בעצם את העתיד שלה. אנטוני דייביס לא רוצה להישאר שם בגלל כמה וכמה סיבות, עניינים. והיא מציעה אותו לבוסטון סלטיקס עבור...
מה?
עבור בחירות הדראפט שיש לבוסטון סלטיקס, יש להם עדיין הרבה בחירות דראפט, אל הורפורד וג'ייסון טייטום. אתה בתור בוסטון סלטיקס עושה את זה?
לא.
לא שאלת אותי.
תצטרפתי רק למילה הראשונה. על מי? על מי?
אנטוני דייביס.
אם אני בוסטון אני
אעשה את זה. הוא שחקן של טופ פייף ב-PER כמעט כל שנה.
אם אני אנטוני דייביס, אני רוצה שזה יקרה. אנטוני דייביס, אני חושש לקריירה שלו, שהיא ממש מתבזבזת בניו אורלינס. זה שחקן בממדים היסטוריים. עם כל הכבוד לאמביד, זה שחקן בממדים היסטוריים.
כן.
ואני נורא רוצה לראות אותו במועדון.
אני רוצה לראות אותו בפלייאוף.
אני רוצה לראות אותו. אני רוצה לראות אותו. אם אני בוסטון, אני עושה את זה, כן.
אתה מוותר על ג'ייסון טייטום.
כן. תראה.
ועל הורפורד.
הם נבנו... הם נבנו מאז הטרייד של פול פירס וקווין גרנט, הם נבנו מחדש במשך כמה שנים. אז בנית, אספת, גם צרכים עכשוויים וגם צרכים עתידיים. עכשיו אתה צריך להחליט, האם אתה רוצה לנסות ולזכות באליפות בעוד 5 שנים, שלך תדע מה יהיה ועם מי יהיה, או אתה רוצה לזכות באליפות בעוד שנה.
הם לא מדברים על 5 שנים, מדברים על 2020. 2020, אנחנו הקבוצה הכי חזקה ב-NBA.
בלי לעשות שום דבר, אתה אומר, רק עם בחירות דראפט.
קודם כל, אם אתה מסתכל על השלט שלהם, השלט שלהם מאוד מאוד צעיר, ג'ייסון טייטום.
הם יכולים להיות בוסטון, יכולה להיות גולדן סטייט של המזרח, במובן הזה.
בראון.
מרקוס סמארט.
מרקוס סמארט, קיירי אירווינג שהוא צעיר, טרי רוז'יר. אם אתה מוסיף, נגיד, את גורדון היוורד, שהוא בן 27, זה לא איזה קשישה, יש לך פה שלד, נגיד חוץ מהורפורד שהוא יכול לסחוב נגיד עד גיל 33 עוד שנתיים 34, כן? זה קבוצה חזקה מאוד.
כן, אבל הטרייד שאמרת, אני גם לא, אני לפחות מה שאמרת, אני לא שמעתי מה שנקרא מחיר כזה גבוה על אנטוני דייביס.
אוקיי, מה המחיר הסביר? אגב, אני לא הייתי
עושה את זה. מחיר סביר, לך למה שעשתה מיאמי ב-2004 על שקיל, וזה מחיר סביר.
מה זה, מה הם עשו אז בזמן?
זה היה כל הליגה, זה היה הפרטייד הכי גדול בהיסטוריה, היו שם באמת כמויות כאילו 4 שחקנים ושתי בחירות דראפט ודברים כאלה, זה סיכון מאוד מאוד גדול, אבל אתה יודע, אני בעד, בקורא, אני לא חושב שפשוט בוסטון תעשה את זה, אבל אני בעד כן שבוסטון תמשיך בדרך שלה, תחכה שלברון או יעבור למערב או יפרוש, ואז תזכה באליפות והכל טוב.
אני חושב שבתור רועד בוסטון, לוותר על כל הבחירות דראפט העתידיות, כי יש לך כבר קבוצה צעירה, ויש לך המון בחירות, יש לך את הבחירה של ממפיס, יש לך
אתה כבר במאה צעיר, אתה רוצה להיות יותר צעיר?
לא, אני אומר, דוד דייביס, אתה מוותר על כל הבחירות דראפט שלך, שיש לך המון, דני אינג' הוא ידוע באגרנות שלו של הדבר הזה, אתה מוותר על עוד נגיד שחקנים כמו שחקנים צעירים שיש לך היום שאתה יכול לבנות עליהם שהם יכולים להיות רול פליירס במקום אחר, ואולי אתה מוותר על הורפורד למרות שלא הייתי עושה את זה, נותן את כל הדברים האלה לאנטוני דייביס ולוקח איזה חוזה נוראי שיש לניו אורלינס, לא יודע, יש להם כמה אחוזים נוראים שם. ואתה לוקח את זה על עצמך, זה טריידים שאתה אומר לניו אורלינס, תיבנו מחדש עם הבחירות דראפט הטובות שלנו, ואנחנו לוקחים לכם את השחקן.
אני בעד.
אוקיי, מה הכי מרשים אותך העונה? אני אגיד לך משהו, שאני חושב שפשוט רמת הכישרון שיש היום ב-NBA היא מדהימה. אני לא חושב שאי פעם ראיתי כל כך הרבה קבוצות עם כל כך הרבה כישרונות. אם אתה מסתכל על מילווקי, אגב, אפרופו ריבים עם מאמנים וכאלה, ליאניס היה כסח עם העוזר מאמן שבוע וזה, אתה מסתכל על מילווקי, שזה קבוצה 7-8 במזרח, אולי 6, כן? אתה מסתכל על פילדלפיה, כאילו סימונס וג'ואל אמביד וקובינגטון, אתה יודע, מאיפה אתה, דוד? מן הסתם אתה מסתכל על המערב, אוקלאומה עם כישרונות אדירים, פשוט משהו שם נהרס, אבל אתה מסתכל על כל הקבוצות מעליהן, זה פשוט קבוצות עם המון 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 שחקנים מוכשרים.
שמע, זה עידן חדש וטוב, אבל אני אשים שני דברים בפרופורציה. אחד, זה עידן של מספרים, אוקיי? זה עידן של מספרים, בליגה שהיא כבר שנים של מספרים, אז כשיש יותר נקודות ויש יותר התקפות והתקפות יותר מהירות ויש יותר ריצות, אז כולם קולים יותר והכל באמת נראה נורא הרבה יותר גרנדיוזי, והאסיסטים היום נספרים ביתר קלות, לונזו בול 50% מהאסיסטים שלו, אתה יודע, זה הוא מסר, נו, 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 מישהו קלה, סל, זה כאלה, אז דברים נספרים ביתר קלות, יש דור חדש, שגדל לתוך מערכת כדורסל שונה, חכמה בהרבה, באמת כל המהפכות של תזונה ואימונים.
אנליטיקס.
אנליטיקס ומה כל אחד יכול לשפר, את הגבוהים שהולכים אחורה ונימוכים שהולכים עוד יותר אחורה, וכולם קולים מכל מקום, אז באמת זה עידן מטורף. אבל גם צריך לזכור משהו מאוד חשוב, אנחנו בעידן ההתרחבות, 30 קבוצות בליגה, אתה אמרת אי פעם, בוא נזכור, בעידן ג'ורדן, אז היו, אני לא טועה, 24-25 קבוצות, לפני שנכנסו הקנדיות, היום הכישרון מפוזר יותר, ביותר קבוצות, ואז אתה נורא מתרשם, גם ממישהו כמו אירון גורדון, שנמצא בקבוצה גרועה כמו אורלנדו. ואתה נורא מתרשם.
כן, אבל הוא טוב.
הוא טוב, אבל בסדר. כשאתה מאוד טוב בקבוצה יותר חלשה, כי מה לעשות, מספר השחקנים מתפרסים ליותר קבוצות, אז יש לך מספרים יותר טובים, ובגלל זה אנחנו נורא הרבה יותר מתלהבים. אז אני לא הייתי ממהר לצאת בהצהרות, יש המון כישרון שמתפזר על יותר קבוצות.
במיוחד אם גולדן סטייט באמת התפרק, ואז פתאום הליגה תשתחרר. כי, כן, מצטער. נכנסתי לאמצע.
לא, לא, האמת היא, אתה יודע, אתה חושב על זה, כאילו, כולם אומרים בנקר אליפות של גולדן סטייט, אבל זה באמת, אני לא, זה לא כזה...
נחמד שלפחות יש הרגשה שלו, גם מי יהיה.
אמרתי שלא מקודם.
לא, אמרת שלא בנקר, זה לא שאמרת שהם לא יקחו אליפות, אמרת שלא בנקר.
אמרתי
שיופי, אני יכולה להפתיע. ראם, אתה רוצה להקריא לנו את השאלות ש...
כן, פתח לי פה את המחשב.
אין לנו מקום לכל השאלות, אבל...
אני אענה תשובות קצרות ואז יהיה מקום לכל.
בוא נבחר 3-5 שאלות. שנייה. יש לך את זה בלפטופ שלך שם?
אני...
לא, ללי.
שאלה ראשונה, מה נשמע?
שאלה ראשונה. רק שנייה. הנה, אנחנו מגיעים, אנחנו מגיעים. אוקיי.
אני מתחיל.
תתחיל.
דרור גזית, ליברפול, מה הם צריכים לעשות? נקודה.
להביא שחקן.
נקודתית לעכשיו, ומה קורה בשביל לנער את המנטליות הלוזרית, מצחיק שאומר מהשנים האחרונות. מה זה מהשנים האחרונות? זה מתי ש... אני לא יודע בין כמה אתה, וזה כנראה לפני שנולדת.
כן, כן, לא, אבל לא, השנה, השנים האחרונות זה גם עניין של להפסיד שערים בדקות אחרה.
היה רק עונה אחת שהם באמת יצאו לוזרים.
הם צריכים להביא שחקני הגנה טובים, בכסף גדול. להפסיק לחלום בפנטזיות של להמשיך ללכת לתקוף קדימה.
יש לך שמות של אנשים שאתה אומר מה?
לשחק קצת יותר מוריניו כשאתה ביתרון 2-3-0. לא יקרה כלום אם תלכו יותר אחורה, אם תהיו קצת פחות כאילו, אנחנו הכי מרגשים בעולם, אז בואו נמשיך ונתקוף קדימה. שחקו קצת מלוכלך.
מה, להביא את בן מי? להביא את מי? אתה יודע, אני מסתכל, ברור שהם הביאו מישהו מהליגה האנגלית, אני לא מסתכל על הליגה הפורטוגלית ששם הם אמורים להסתכל.
תביא לי מישהו כמו אלדברל.
אבל זה לא יקרה.
אז לא יהיה.
לא, אבל אין להם, הם לא יכולים לקחת
מישהו מתוך אינם. עכשיו, אני מדבר בקיץ, להביא שחקני הגנה.
אין להם, אבל הם משקיעים 70 מיליון על עוד שחקן התקפה.
אז זה פחות אוהב. פחות אני אוהב את זה. להביא קשר אחורי טוב.
אוקיי.
אנדרסון מרזב.
אלירן מזרחי, מה גרם לדעיכה אצל רונלדיניו? מרגיש שלא נהננו ממנו מספיק.
תשמע, רציתי לשאלה הזאת לענות עליה. אני בכל שידור עם סלווה יש לנו בדיחה קבועה. אוקיי, בסלווה ברזילאי. אני אומר לו, תגיד, אתה לא חושב שהקריירה של רונלדיניו מפוספסת? ואז אני כזה, כאילו הוא כזה מתחיל לחייך, טוב, טוב, רגע, הוא זכה בשחקן השנה בעולם, אבל רגע, אתה לא חושב שהשחקן מפוספסת? זאת אומרת, הוא זכה גם במונדיאל, זה נכון, אבל משהו שם, כי הוא גם זכה בצ'מפיונס, אבל משהו שם, אתה מבין? היא לא מפוספסת.
אוקיי.
הקריירה של רונלדינו חושבים שהיא מפוספסת, כי הוא לא היה חלק מהקבוצה של פאפ, ואחרי זה, הוא בן אדם שאוהב את החיים, הוא בן אדם שאוהב את הכדורגל, נהננו ממנו בצורה שאני חושב שלא נהננו כמעט מאף שחקן לפרק זמן של 6-7 שנים, אין שם שום דעיכה, יש הנאה, אם לא הייתה את ההנאה בשנים הגדולות, גם לא היינו רואים את השנים
הגדולות. ואני חושב שהוא היה קריטי, בגידול ובטיפוח של לאו מסי, וזה המורשת באמת האדירה שלו בברצלונה. בוא נמשיך, שאלה נוספת שאתה בחרת, אדם רוזנטל.
שואל מה נשמע?
מה נשמע? אדם רוזנטל שואל על תוכנית שבועית.
איזה תוכנית ספורט לעשות?
כן, רק שנייה.
מה הייתי...
הוא כתוב בעברית, אני...
השם נראה לי באנגלית.
אז רק שנייה, אנחנו... הנה, אדם רוזנטל, בשביל ליצור... לא, סליחה. אנחנו פה מקצועיים, ולכן אנחנו, חשוב לנו שיהיה את הדבר הנכון. אוקיי, אדם רוזנטל, אם היו נותנים לו יד חופשית, מדבר עליך, לתוכנית שבועית על כדורגל של שעה בערוץ מרכזי, מה היה התוכן והפורמט שלה, מאלה תוכניות בעולם, היה שואב השראה. אגב, בוא נעשה את זה בערוץ מרכזי אמיתי, בערוץ 2, כי הם מחפשים...
לא יכול לקרוא.
כן, ערוץ 13, ערוץ... בוא נעשה את זה, כן.
נעשה
כי, כי זה לא, כי ערוץ, ערוץ הספורט וערוץ צ'ארלטון זה ערוצי נישה. נכון, ערוצי אבל, ספורט. אבל, בוא נדבר על ערוץ מרכזי, איך אנחנו ניגשים לזה.
איך אנחנו פונים לכל העם, כן. למרות שזה עוד פעם, זה, זה פשוט לא יכול לקרות, אבל...
אבל בוא נעשה.
Match of the day, אני נורא, אני ניזון מזה, תוכנית סיכום המחזור של, במחזק המרכזי של סקאי, באמת מהניתוחים, אני עושה את זה מופשט, זאת אומרת, כן מספרים, וכן סטטיסטיקות, ברמה עדינה, אני מחפש את הסיפורים, אני כן מחפש להתלוות לשחקנים, לאנשים סביב המועדון, אתה יודע, למשחקים, לראות איך, מה קורה שם מאחורי, לנסות טיפה להכיר את האנשים, וצבע ברמה, ברמה ביקורתית, זאת אומרת, מבוקרת, סליחה, צבע ברמה מבוקרת של כל מה שקורה מסביב, ניתוחים של פרשנים שיודעים גם מצד אחד לספר את הסיפור של הבן אדם ולדעת לרגש את הצופים, ומצד שני גם לדעת לנתח את העמדה שלהם על המגרש ואיך המספרים שלהם משתנים. זה צריך להיות ברמה מונגשת מאוד לציבור הרחב, והייתי באמת, זה צריך להיות מאוד מאוד כליל, פחות בידורי במובן של בוא נביא סלב, בוא נביא אומן שידבר, או אג' מפורסם של קבוצה. היינו שם, ראינו את זה, אפשר לפנות לקהל יותר חכם של צופים.
אוקיי, משה זיני, כתבות הצבע שלך על שחקן, סלש קבוצה, סלש משחק, שמשודרות בעיקר במשחקי שבת בפרמייר ליג, תמיד מלאות בתוכן, מרגש ומרענן. מה הפרמטרים לבחירת הנושאים האלה? לדוגמה, הכתבה על סלח משבוע שעבר.
משהו שיוצא מהמיינסטרים, זאת אומרת, זה היה לי משחק לקראת צ'לסי, ואני מניח שהרבה אנשים חשבו לדבר, אוקיי, סלח, לקראת צ'לסי, נקמה ספורטיבית והכל. בוא נדבר על מוסר הסקל של בן אדם, בוא נדבר על מה אנחנו כאן בישראל, או מה נקודת המבט שלנו יכולה להשאיר. זאת אומרת, אם אני רואה את נפולי, אני עושה כתבה על נפולי, אז אני לא אדבר רק על הכדורגל שלה, זאת אומרת, גם אני אזכיר, אבל אני אדבר על משמעות העירונית וההיסטורית ומה שקורה, ואם אני מדבר על סלח, אז אני חייב לדבר על זה מנקודת המבט הישראלית שלנו, ולדבר האם אנחנו יכולים להתאהב באדם שלא אוהב אותנו. אוקיי, כי זה רק כדורגל.
רוב האנשים מתאהבים באדם שלא אוהב אותם.
כן, יש בזה משהו. וחלק אחרים סונים. אז אני באמת מנסה תמיד לצא, או מישהו כתבת וידאו שאני נורא אהבתי לעשות על קנטה, או על פדרר ונדל, אבל לא על פדרר לבד ועל נדל לבד, אלא על החברות ביניהם, ומה שמשותף, ואיך הם מרימים את עצמם, וכמה הם שונים בספורט. שוב, זה לא כתבה על ספורט. אני משתדל לעשות כתבות ספורט, לאו דווקא על ספורט.
קובי, רז, נונו, כותב, נטו מתוך נקודת מבט טקטית, איזה מבין הליגות איכותית יותר, אם זה מבחינת עמידה הגנתית, שיטת משחק, שליטה על השחקנים וכו', לא איפה יש שחקנים יותר טובים, לא איפה יש קהל יותר טוב, ולא איפה יש יותר תחרות. אישית, אני יוצא מתוך נקודת הנחה שהאיטלקית ראשונה בעניין הזה, אבל מי אחריה, האנגלית או הספרדית?
אנגלית.
אוקיי.
לא ספק. זהו. כן, זאת אומרת, באמת, אני גם לא, אני מודה שאני לא אובייקטיבי פה. זאת אומרת,
אגב, אני לא חושב שהאיטלקית, הם טקטית, הם מצוינים, כן? אבל אני חושב שיש המון טקטיקה מצוינת גם בליגה הספרדית וגם בליגה האנגלית.
לא, כן, כן, לא. מבחינת טקטית נטו, הגרמנית.
אוקיי.
גרמנית.
אתה אוהב את הגגן פרסינג?
לא, לא, אבל גרמנית, יש שם פחות כישרון ספציפית של שחקנים, זה ליגה פחות עשירה, אבל כן...
אני חושב שמבחינת האנגלית, שיש לך כל כך הרבה גיוון, שיש לך באמת, גם פפ גוארדיולה וגם יורגן קלופ וגם ז'וזה מוריניו, אני חושב שהאנגלית היא הכי איכותית מהבחינה הזאת. מן הסתם, זה נתון לוויכוח. ראם שרמן.
אוריאל דסקל. אוריאל דסקל.
שרון דודוביץ'.
תודה רבה לכם.
אנחנו היינו פרק 65.
רגע.
של בכל יום נתון.
חכו שבוע הבא ליציאה של הספר של שרון דודוביץ'. אם אתם באזור 4-18 משרד 20 אלה מצבעות, תראו את העותק שלי. סתם, אני אקח אותו בטח הביתה לקרוא אותו.
לא, לא, כל מי שקנה, רכש, יקבל במהלך השבוע בעזרת השם, אנחנו נשלח.
עותק יפה.
ואז אנחנו גם נוציא את זה לקהל הרחב.
דפים יפים, אחלה תוכן. תקנו, תתמכו ביצירה מקורית, מקומית. גם ספרים, גם פודקאסטים.
וזהו, דיברנו מספיק.
ביי.
יאללה, ביי.
תודה רבה לכם.